עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
One, two. בוקר טוב, שבוע טוב, זהו, חג מאחורינו, חזרים לשגרה.
חשבתי, תכין, שומעים?
חזרים ל... כן.
חשבתי, תכין לי, טיפה, טיפה, אצלנו בישראל השנייה חוגגים היום, סרי. אתה יודע שהיום יש חג, מימונה וזה, זה אצלנו.
שלזינגר, ישראל.
אצלנו היום חוגגים.
כן. אז תיר בחורתי סעדו לכל אחינו יוצאי מרוקו. אגב, אתה יודע, יש איזו טעות שכיחה דווקא שלכם, של האשכנזים.
כן.
אתה יודע, הייתי באיזו אולפן, אמרו לי, נו, אתה מזמין אותנו למימונה, אמרו לי, חבר'ה, מעלה תימנים למימונה. זה רק למרוקאים. לא טוניזאים, לא אלג'יראים, לא שאר בני עדות המזרח. זה... חג שחוגגו
זה
אותו
זה כבר הרבה פעמים, אבל אתה יודע, חילונים על דוסים שלא יודעים את ההבדל בין התילומי לבין חרדי
לבין אז הנה, אז אני מודע... כאן של
אצלכם הדוסים, אצלכם שם כל הדוסים האלה שם, של כל הדוסים האלה
אז רק למי שלא יודע
טוב, אתה תכף רוצה לפתוח בנאום חוצב להבות לגבי נתניהו, אבל רגע לפני אני רוצה להגיד בוקר טוב למאזין גדעון סער חיבוק גדול ובהצלחה לך עם כל מה שאתה הולך להעביר ולעבור עם גדעון סער אני רק טיפ קטן מפה מבן אדם שיושב באולפן שקל אתה לא תראה מהבן אדם, שקל!
הלוואי.
הפסיד לי שתי התערבויות, לא, גם עם בית משפט. הישראלי, העליון, הבג"ץ, הפדרלי, בית הדין בהאג יפסוק לו שהוא צריך לשלם פיצויים, שקל אתה לא תראה, תאמין לי, הוא הפסיד לי בשתי התערבויות.
מה הפסיד, מה הפסיד?
מה התערבנו? מה התערבנו? על שיפוט.
טוב, עזוב, אני כאן קורא...
שקל אתה לא תראה מהבוקר הזה.
בואו נסכם את האירוע הזה, תגיש דביע, אני מחכה, בשמחה רבה.
לדעתי, הסתבכת באירוע הזה.
כן, ממש.
לא, לא, עכשיו רגע, עזוב
את זה. עזוב את זה עכשיו.
לא, אבל זה ג'וסי, זה רכילות, זה צהוב, תתחיל עם זה, אני אתן לך אחר כך ביבי. לדעתי, הסתבכת עם האירוע הזה.
מה זה הסתבכת?
אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, לא יודע, זה בסדר. אבל נגיד, בוא נגיד, ראיתי את הציוצים, את הקרב ציוצים. קודם כל, סחטא, אתה מתחיל להרים עם שר החוץ בטוויטר, זה כבר לא, זה חגיגה, איכוואבי. עכשיו רגע, למה הוא כן הולך לתחון אותך לדעתי? בגלל שכתבת שם שזה על חשבוננו. עכשיו נגיד, רק נגיד, אם הוא באמת נגיד נסע, ויש לו כרטיסי טיסה שהוא שילם, ואם יש לו אירוח של מלון שהוא שילם, ואתה כתבת על חשבוננו, ונגיד הוא עשה איזה שתי פגישות על הדרך,
יהוד, 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 אין לך מושג, אתה באמת שאין לך מושג בעניין הזה,
אני לא יודע,
אין לך מושג קלוש,
אמרתי אני לא יודע,
ההוכחות שיש לי, מכאן עד
התקרה, על זה שהוא נסע על חשבונך?
רגע, ההוכחות שיש לי לכל מילה שאמרתי, מכאן ועד התקרה, אני מייחל איזה שתוגש תביעה, אני מקווה מאוד שתוגש תביעה, אני רוצה שתוגש תביעה, ותאמין לי יהיה סופרמן, עזוב.
לא, מה אתה עושה עם מומרי חשבוניות שהוא שילם על הכל?
יהודה, תשאיר לי.
כמה אתה שלם פה?
הנה, אני אומר לך עוד פעם, שלם ב-100%, רוצה תביעה, הלוואי שהדברים יתבררו בית משפט.
אני רוצה להיכנס לתביעה בהתערבות. רגע, אני רוצה להגדיל את האימור.
טוב, כבר, די, כבר, די, חיבשת לי את הראש, תמתין רגע.
אני אומר, אם אתה מפסיד בהתערבות, תראה רגע, אם אתה מפסיד בהתערבות, אם אתה מפסיד בתביעה, אני חושב שאתה מפסיד בתביעה, לא יודע מה קורה, אני מסור
לזה. תגיד שאתה מקווה שאני אפסיד, אתה נשמה טובה.
חס ושלום, חס ושלום. לדעתי זה ייגמר בפשרה.
לא רוצה שום פשרה, לא רוצה כלום.
לדעתי אתם תגיעו למשפט, ואז יקבעו יאללה תתנצל, וזה ייגמר באיזה התנצלות. עוד פעם, אם יש לו הוכחות וחשבוניות. אבל אני רוצה להגדיל את האימור, אני מוכן להתערב איתך, על אותה שיפודיה שאתה מסרב להחזיר, במידה ואתה מפסיד את ה... ואני חושב שאתה תפסיד. מה אתה אומר? מתערב או לא?
אני מוכן להתערב על כל דבר.
תודה רבה. הנה, עכשיו יש פה רק 250 אלף מאזינים.
אני מוכן להתערב על כל דבר. תנוח דעתך נשמה טובה, אתה מלא פרגון על הבוקר, אני רגוע, אני מבסוט, ואני קורא שוב. אני לא רוצה פשרה, ואני לא רוצה להסתדר, ואני לא רוצה ניסוח כזה. אני, מכסי.
לא מאמין לך.
ואני רוצה תביעה, ואני רוצה שהדברים יתבררו בית משפט. עכשיו תראה, עוד דבר ונסגור את קטע כזה, לא נוח לדבר כאן על עניינים מה זה.
למה? זה הכי נוח. פרקטיקה, מה, אתה לא אוהב לדבר על עצמך פתאום?
לא, לא, יש פרקטיקה, יש פרקטיקה, תשמע. שדווקא בעניין הזה לא גדעון סער המציא, אבל אני מכיר אותה מצוין. יש הופעה טובה. איזה בת דודה או בן דוד מתחתנים בחול, יש איזה משחק כדורגל מצוין, יש איזה אירוע שאתה רוצה לראות, איזה תערוכה, אתה מתקשר לשגריר, אתה מבקש ממנו לסדר 2-3 פגישות, כתהיה הצדקה לנסוע לחול על חשבון המדינה. זו פרקטיקה שהיא נהוגה, היא מתרחשת גם עכשיו לבושתנו, באבונותינו, יש שרים שנוסעים על חשבון המדינה, נסיעות מיותרות, אין להם מה לעשות שם, כל הנסיעות הן הכיף הגדול, כש-59 מאחינו ואחותינו במנהרות, וכשיש תקופת מלחמה, ושכולנו נדרשים כאן למאמץ, הם נוסעים ומבלים על חשבון המדינה, בכל מיני טענות, טוענות והצטלות מגוחכות. הדבר הזה צריך לצאת ולהיחשף, וברעש גדול, ובואו נראה את כולם. עכשיו תראה, בואו, זה שמנו בסד.
לסיום העניין.
סיום העניין.
רגע, משפט לסיום העניין. אם הוא, עכשיו בסיר צינות, אם הוא מוציא לך בסוף חשבוניות שהוא שילם גם על הטיסה וגם על המלונות, תסתבך.
אדוני, תהיה רגוע. תאמין לי שתהיה רגוע, כי הוא עשה עוד כמה, בואו נרים אוסקר, הוא עשה עוד כמה דברים לפני מה שאתה אומר עכשיו, שמוכיחים בדיוק את מה שטענתי. טוב, עזוב את זה עכשיו. תראה, היה אתמול הצהרה של ראש הממשלה, שהתחילה בבילדאפ ובאיזה סוג של פרומו, ממש לפני כניסת החג והשבת, על הצהרה מדינית חשובה שראש הממשלה ילך להגיד במוצאי שבת, מוצאי החג, וטלטלה את עולמם של המשפחות החטופים, שגם ככה מיותר לציין כמה הם באמת מרוטות, והמתנו וחיכינו, ואתה יודע, אולי בכל זאת יהיה כאן איזה הצהרה עם בשורות, עם באמת דברים שחשוב שנדע, ו... הייתה הצהרה שלדעתי מיועדת לבייס, נתניהו מרגיש שהוא בתקופה של לחץ, הוא מרגיש שהביקורת על חוסר המס, על הכישלונות כמעט בכל דבר שהוא נוגע, מחלחלות לבייס, והוא יצא כאן איזה סוג של מלחמת מנע, כשהכותרת היא, אנחנו לא נפסיק את המלחמה, כל עוד החטופים לא, החמאס לא הוכרע, והחטופים לא יוחזרו, כשהמשמעות היא ברורה, המשמעות היא, שבמקרה הטוב אף אחד לא יודע מתי החטופים יחזרו, והדברים האלה הם באמת באמת לטעמי היו מאוד מאוד עצובים. יש שם גם דיבורים על איראן, ואני אגיד לך את המצב להווייתו. המלחמה לא נפסקת לטעמי מסיבות פוליטיות, היא לא נפסקת, כי אם נתניהו מודיע על זה שהמלחמה נפסקת תמורת החזרת כל החטופים, הממשלה שלו מתפרקת תוך 24 שעות, הוא לא יכול להרשות לעצמו, זו הסיבה. הסיפור שהיה, שהוא בחודשים בתדרוכים, שאנחנו, מה אתם חושבים, שהחמאס טיפשים, הם לא טיפשים, הם ידרשו ערבויות בינלאומיות, אתה יודע, אני רק רוצה להזכיר, היום בבוקר דיברתי עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שזה גם סיפור בפני עצמו, ואמר לי, תגיד לי, על איזה ערבויות ראש הממשלה מדבר? הרי יש החלטה של מועצת הביטחון 1559, לפרק את, את חיזבאללה מנשקו כבר שנים. מישהו קיים את זה? מישהו אכף את זה? מישהו וידע שזה? ממתי נתניהו פתאום באמת החלטות בינלאומיות קובלות אותו? וחוץ מזה, הרי כל בר דעת מבין, אתה תחזיר את החטופים, תפסיק את המלחמה, ייתן לך החמאס הצטלות והמטלות וסיבות מכאן, הדודעה החדשה, למה לחזור למלחמה? ולכן הדברים האלה אתמול היו דברים, אי אפשר להדביר, אתה יודע, זה, והחטופים, המשפחות שהמתינו לבשורות, לא קיבלו שום דבר, להפך, קיבלו בשורות שעוד חוזקו על ידי הדובר שלו, דוסטרי, שגם על זה נדבר עוד מעט, על כל הסיפור שלו עם אלי פלדשטיין, שאמר, בוא, כל הסיפור הזה זה בכלל, החזרה של חטופים זה ספין, אי אפשר ככה ואי אפשר אחרת. ואחרי זה עברנו לסיפור איראן, גם באיראן, לצערנו הרב, הבשורות שמגיעות בפעם האחרונה, בפגישה האחרונה מרומא, הן בשורות קשות מאוד לישראל. מר ביטחון, שהתרסק בשבעה באוקטובר, ואחרי זה סיפר לנו שהוא מר אמריקה, וראינו אותו בבית הלבן, והוא משימת חייו זה עצירת איראן, אז עכשיו יש כאן נשיא אמריקאי של, לצערנו הרב, לא רואה אותו מרבע מטר, לא סופר אותו, מקיים מסע ומתן ישיר, ישיר עם איראן, התחיל באומן, עבר אתמול לרומא, רק תנסו לדמיין מה היה אם ביידן היה עושה דבר כזה, הרי את כל המדינה הייתה בלהבות מהסיפור הזה, מקיים פגישות, שמעתי אתמול את ברק רביד מצטט בכיר בממשל טראמפ, שמדבר על התקדמות, על שיחות טובות שימשכו בשבוע הקרוב, יש אפילו פשרות כבר מדברים עליהם שהאמריקאים הולכים לכיוון איראן, זה מר ביטחון, מר איראן, האיש יעצור את איראן, ובוא נסכם ככה רק את הפתיח הזה, אתה יודע, דבר שלא מדברים עליו, אתה פעם היית מדבר עליו, אני זוכר, אם אני זוכר נכון, במפגשים שלנו, היית מדבר עליו לא מעט,
יוקר המחיה, עדיין מדבר עליו בלי הפסקה.
יפה, אז יוקר המחיה, היום כותרת ראשית, בעיתון דה מרקר, יוקר המחיה,
טוב שאתם נזכרתם בזה, אבל סוף סוף.
יוקר המחיה, שנייה, יוקר המחיה הוזנח, ומחירי המזון עלו 10% בשנתיים, בין היתר אוף התייקר ב-35%, קמח ב-40%, ברקע לכך עומדים כשלים ייחודיים בשוק המזון שהממשלה לא עשתה לגביהם דבר, בכך היא הוטטה לחברות המזון שיוכלו לעשות כרצונן והעלו את המחיר, והן העלו מחירים בשיעור גבוה יותר משאר המשק. אז כמו שאמרנו, לא מר ביטחון, יפה. לא מר אמריקה, לא איראן, לא יוקר מחיה, שום דבר. מה שיש לנו אבל זה נאומים מצוינים, והאנגלית, או-הו, איזה אנגלית, או-הו.
ככה, כמה דברים קצרים, קצרים מאוד מאוד מאוד. קודם כל לגבי סוגיה של יוקר מחיה, אתה צודק, אני דיברתי על זה בעבר בממשלות קודמות, אני ממשיך לדבר על זה גם עכשיו, אתה בטח רואה תוכניתי, סטורי לילה, אתה רואה איך אנחנו מדברים על כל יוקר מחיה, על פינת הצרכנות שלנו, על השווארמות, רק מה מדהים, מה מדהים, שאתם פתאום נזכרתם ביוקר המחיה. איפה הייתם? איפה הייתם בתקופה של נפתלי בנט? איפה הייתם בתקופה של אביגדור ליברמן? איפה הייתם בתקופה של יאיר לפיד? שהדירות עלו פה במחירים של 20%. איפה הייתם?
תקשיב, ממשלת השינוי, אני לא חבר של ליברמן, אני לא חושב שהחלפתי איתו מילה בחיי, לא החלפתי עם ליברמן מילה בחיי, תקשיב, לא רק מילה, המצב שהכלכלה הישראלית הייתה כשליברמן היה שר אוצר, הוא אל אלפי מונים יותר טוב משהו עכשיו, אז בוא,
תודה,
קצת
אומרים. תודה סרי, עכשיו לגבי עוד פעם אני אחזור ואומר, אני שמח שכל העיתונות הכלכלית וכל המחנה הרלביסטי נזכר סוף סוף לעסוק ביוקר מחיה. קצת הייתם חסרים לי במשך שנה וחצי, רק צד אחד דיבר על זה, אני דרך אגב ממשיך לעסוק בזה גם בממשלה הנוכחית, על כל הכשלים ועל כל הרפורמות ורפורמות היבוא וכל הדברים האלה. Welcome, ברוך השם, זה בטח אצלכם כמובן מעניין מאוד מאוד מהות, זה בטח לא בגלל שאתם רק בוחרים במי להתנגח. אצל בנט, וכשעלו המחירים פה ב-20%, הכל היה תות, עם אף אחד מילה, מילה לא שמעת על זה, פתאום עכשיו כולם נזכרו, טוב שהצטרפתם לדבר הזה. דרך אגב, יש לזה לא מעט פתרונות, אחד מהם הוא כוח צרכני, חשוב, נדבר על זה הרבה שנים, כוח צרכני יכול לנצח ממשלות, צריך לעשות את זה כמה שיותר. לגבי הצהרה של ראש הממשלה, כן, אני רוצה להתחיל דווקא בשולי הדברים, כי זה באמת הדיון הטוויטרי, האינפנטילי, הרגיל. האם אנחנו כן נשדר את ההצהרה, או לא נשדר את ההצהרה, יושבים להם ערוצי הטלוויזיה. מה זה? בארשת חשיבות מטורפת. אנחנו לא נשדר. ואז הם מקבלים דיונים בטוויטר, מכל מיני ברנג'ות וכתבים. רגע, רגע, אלה עלו ושידרו, ואלה לא... חבר'ה, אתם לא מעניינים אף אחד. מי שרוצה לשמוע את ההצהרה, יש אותה, הוא רץ אותה בוואטסאפ, יש אותה בטלגרמים. מי שזה, תפסיקו עם הרשת החשיבות העצמית הזאת, אנחנו לא נשדר את זה, כי אתם לא תעמו לחבר'ה, לא צופים היום בחדשות, אנשים מקבלים באינסטגרם, צופים בפוש, סליחה, אז הרשת חדשות המוגזמת הזאת, כאילו הכל תלוי בערוצי הטלוויזיה, שהם מראים תעמולה או לא מראים תעמולה, ביג דיל. דבר שני, אל תראו, הנה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מסתכל בטוויטר של גיל מישאלי, שמביא כל יום את הרייטינג, אפלה ופלה, חדשות 12 תמיד במקום הראשון כצפוי, אבל שים לב מה קורה, חדשות 14, 5.8, חדשות
13,
14.4.
ערוץ
12
ששידר רק 4 דקות, 4 דקות מתוך ההצהרה, וחתך
4 דקות. הנה, אני הולך איתך בדבר הזה. וחדשות 13, 3.9, וחדשות 11, שהם היו כביכול על פי דוד ורטיים וכל הזה, הם היו הכי אמיצים, הם כאילו ראו קודם וחתכו ורק שידרו אחר כך, אחרון בטבלה, 3.8.
תגיד לי, מה אתה מקשה? אז הרי תוצאות צדירות, לא, זה תוצאות אבל, רגילות. אבל... ערוץ 12 ראשון בפער לפני כולם.
אז איך חדשות 14 עקפו את 13 ו-11?
אני אומר, אבל זה דבר
קדיר. תוצאות אדירות, תוצאות מופלאות.
אבל עוד פעם, אלה, זו הטבלה... חודשים אחורה.
התוצאות מדהימות.
ראשונים, ערוץ 12 בהפרש גדול. שתיים, ערוץ 14, שלישי, 13, ורביעי, 4-11. לא, אבל זה לא קשור להצהרה.
אני אגיד, ואחר כך תזה.
אבל זה לא קשור להצהרה.
אני מבין, תעשה בבקשה, תחכה, אחר כך, בסדר, לא קשור להצהרה. הנתונים באופן כללי מדברים על זה, שכנראה, לא יודע, אנשים אולי רוצים לזה, ואני חוזר עוד פעם, לחדשות 14, אולי שם מקבלים, או לא, עוד פעם, גם בעיניי, גם זה פיקציה, גם זה חרטה, גם זה שטויות, כי מי שרוצה הרי לראות את ההצהרה של נתניהו, יקבל אותה ויראה אותה, והרשת חשיבות הזאת של התקשורת, זה באמת אירוע קצת יותר אינפנטילי, והדבר יותר חשוב בשולי הדברים האלה, של האירוע, אם אנחנו נוגעים בתקשורת או לא, וזה הסיפור האמיתי. את תעמולת חמאס, אחת לשבוע, כל שבת, אחר הצהריים, כמו שעון, תראו איך הם יודעים, איך הם יודעים, לפני הצהרת המשפחות, הם מכוונים לשחרר עוד סרטון נורא ואיום, והמשפחה עם, 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 עם בוחבוט, והלב נקרע לראות אותו, ואני משתדל לראות את זה, כי לדעתי, זה לוקח את האוויר. אבל לשדר את תעמולת החמאס, זה בסדר. זה בסדר גמור, פה לא צריך, לא צריך לקצר, לא צריך לראות, לא צריך זה, זה, בוא נשדר את זה, בוא נעשה שידורים חיים מכל מיני הפגנות קיצוניות, בוא נעשה שידורים חיים מכיכר החטופים, עם כל המסרים שאחר כך חמאס משתמש בהם, בוא נשדר את תעמולת חמאס 24 שעות כל היום, על כל סרטון חטופים שהוא מראה, בוא נשדר את זה.
הבנו, הבנו את זה, טוב.
אבל הצהרת ראש הממשלה, איזה גיבורים גדולים אתם, את זה אנחנו לא נשדר. קודם כל, חבר'ה, להפסיק לשדר את תעמולת חמאס, רוצים לשדר נתניהו, רוצים, לא רוצים, יאללה, אנשים
קודם כל, למען ההגינות, כל סרטון שמתפרסם, מתפרסם באישור המשפחה, ברגע שמשפחות לא רוצות, אז הסרטון לא מתפרסם ולא קמצוץ ממנו. משפחות רוצות וצריכים לכבד את בקשתן. זה לגבי הדבר הזה, לגבי הצהרת ראש הממשלה. ראש הממשלה שלא מתראיין לערוצים ישראלים, שלא מגיע, וגם סיבות העיתונאים שהוא עשה, הוא הפסיק אותם, שבו אפשר היה לשאול שאלות, מתראיין רק לרשתות אמריקאיות. אם יש חשיבות להצהרות ולדברים, כמובן. אם אתה הופך את ההצהרות האלה למסע תעמולה.
אני הייתי בהצהרות האלה. אתה רוצה לראות איך נראות שאלות ראש הממשלה?
רגע, אם אתה רוצה, אם אתה לוקח את ההצהרות האלה, מקליט קלטת של 10 דקות, ומצפה שיתנו לך כאן לבצע תעמולה, ובדרך תתקוף אנשים, ובדרך תתקוף יריבים, ובדרך תעשה לעצמך זה, אדוני, שום דבר, אתה רוצה, בוא לרעיון, שב בבאופן, כמו שאתה יושב ב-CNN, ובפוקס בעיקר, ובכל מיני רשתות אבנגליסטיות עזויות, תשב ותתראיין. טוב עשו ערוצי הטלוויזיה, חוץ מה 14, שזה לא, זה זרוע שלו, טוב עשו ערוצי הטלוויזיה שחתכו, אבל עזוב אותי עכשיו מזה, אני רוצה לחשוב לרעיון, רגע, תן לי, תן לי.
לא, אני לא דיברתי, סרי.
לא, תן לי, אני רוצה לדבר, אוקיי, אני רוצה
לדבר. רגע, אבל אתה רוצה לעבור נושא?
אבל דיברת, כן, רוצה לעבור נושא.
אז שנייה אחת, בוא שנייה נסיים רק את הנושא הזה, אין לי בעיה, תעבור נושא, דבר כמה שאתה רוצה. רק בוא נדבר שנייה על הנושא הזה. אני דרך אגב מסכים לך, אני לא שמעתי משהו מאוד מאוד חדש בהצהרה של נתניהו.
אנדרסטייטמנט, רגע. לא ממש חדש,
אבל הדבר הזה, אבל הדבר, כן. אנחנו אומרים את זה פה כל הזמן, אתה יודע, הגיבורים הגדולים שיושבים ואומרים, בואו נעשה את הטריק הזה, אני כמה פעמים דיברתי איתך על זה פה, רק אני פה, בואו נעשה את הטריק הזה, כל העולם מפגר, כולם מטומטמים, אנחנו נכריז הסיום המלחמה, נוציא את החטופים, ואז נחזור להילחם. באמת, באמת, איזה טריק גאוני, איזה כיף לשבת מתחת הפלוריסנטים.
נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה.
בוא, הנה, גם אני רוצה להגיד,
חבר'ה. הוא לא מפסיק את המלחמה מסיבות פוליטיות, גם הממשלה שלא טיפול.
וזה אחד הקמפיינים הכי מטורפים.
כי הוא מסיבות פוליטיות.
שמעתי פה גם את בן כספית אומר את זה.
הנה, אז אני אומר לך, אני אומר לך, לא רק אני והוא, עוד המון המון, עוד מאות אלפים אם לא מיליונים.
אני לא רוצה להתנצח, אני רוצה
להסביר משהו. נתניהו לא מודיע על הפסקת המלחמה. בניגוד למה שהיה מתוכנן, הרי היה צריך להיות שלב ב', להפסיק את המלחמה, להוציא את צהל, להחזיר את כל החטופים.
אתה עוד פעם קטעת אותי, הציבור לא יכול להבין.
הוא לא עושה את זה מסיבות פוליטיות. וכל השאר זה תירוצים. הוא פתאום נבהל ממועצת הביטחון של האום, שתקבול אותנו, וזה קשקושים.
באמת,
די, אנחנו לא ילדים, את השטויות האלה באמת אוכלים.
יש בעיה, כל פעם שאנחנו מתווכחים ונכנסים אחד בזה של השני, אז הציבור לא שומע, ואז הדבר הראשון שעושים זה מעבירים.
רציתי לעבור לנושא אחר.
אין בעיה, אבל תן לי שנייה למצות. העלית פה כמה טיעונים, סבירים פלוס, רק תן לי להתייחס אליהם, חבל, אתה בוחר את הנושאים, אני אתייחס אליהם בכבוד. לגבי הסוגיה הזאת של מה שאתם חוזרים ואומרים, ואני לא רוצה להתלהם, בכל זאת, יום חג היום אצלנו בישראל השנייה, זה יום שמח, אני לא רוצה לרדת לביבים האלה. אני חושב שמי שאומר את זה, שזה בדרך כלל אתה או בן כספית, או כל מי שמזוהה עם מחנה הרלביסטי, העניין הזה של שיקולים פוליטיים לא להפסיק מלחמה, הוא באמת, זה כמעט... זה קודם כל אלבון לאינטליגנציה, ודבר שני זה אלבון בעיקר למשפחות השקולות, שיקריבו את הדברים הכי קשה, את הקורבן הכי גדול שלהם בחיים בשביל הדבר הזה. לבוא ולהטיח בהם עכשיו, שאתם הקרבתם מסיבות פוליטיות, זה באמת, באמת נורא והיום. אממה, למה אתם אומרים את זה? הרי, אתה יודע מה, אני מוכן להסכים איתך על זה שאני לא בטוח, סמוטריץ' אומר כן, אם הממשלה, אם המלחמה נגמרת, אני בפרק את הממשלה. אבל מה סמוטריץ' אומר? אני לא מוכן ש... אני לא מוכן לסלוח על כפיר ביבס. אני לא מוכן לסלוח, אני רוצה לחסל אותם.
לא, אנחנו רוצים
לסלוח. אני לא מוכן.
שנה וחצי. עוד מעט שנה ושבעה חודשים.
אתמול נהרג לוחם.
עוד מעט שנה ושבעה חודשים. רגע, כמה? עוד 17 שנה.
אתה עוד פעם מתפרץ.
עוד 17 שנה.
אתה רוצה לעבור נושא.
שנה ושבעה חודשים.
תן לי להשלים את הדברים, סרי. נו, זה בלתי אפשרי היום. בחייך, הבת החם על גדעון סער, אתה מוציא הכל עליי. זוב. אתמול נהרג לוחם במנהרה. אתמול נפצעו לוחמות ממטען. המנהרה הזאת, מה הייתה אמורה לעשות? להעביר שם פרחים ורגל קרושה?
מר שלזינגר.
הרי המלחמה מתקיימת שם.
מר שלזינגר, בוא נספר לך משהו.
אני מספר לך עוד פעם. לא, אני רוצה להשלים עכשיו את הדברים. תן לי שתי דקות לסיים. ותגיד, די, אתה כל הזמן קוטע אותי. יש מלחמה בעזה. נשאר שם כנה טרור. יש שם מנהרות, יש שם מטענים. למה אתה רוצה לחכות? לפעם הבאה, אבידה בחר יוכל לחזור לבארי ככה. מישהו מדניר רוז יוכל לחזור ככה. לא מסיים את המלחמה מסיבות פוליטיות, מסיימים את המלחמה, רוצים לסיים את המלחמה א' כל, כי צריך להשמיד את האויב העזתי, ב' כי יש שם עדיין מלחמה.
טוב, שמענו.
אז אתם באים ומדברים, ופשוט פוגעים במשפחות השכולות, ואומרים להם, זה מסיבות פוליטיות, כאילו זה סמוטריץ'.
מסיבות פוליטיות.
סמוטריץ' רוצה לפרק את הממשלה, אם תסתיים המלחמה. זו אג'נדה.
טוב, שמענו, מספיק, אתה מפסיק לדבר.
זו אג'נדה פוליטית, זו אג'נדה מדינית, זו אג'נדה אסטרטגית, זו אג'נדה ביטחונית, שיש לה לגיטימציה לזה, ויש לא מעט אנשים שמסכימים איתה.
אז יש לי חדשות. אז יש לי חדשות בשבילך, אנחנו כנראה נאלץ להילחם נגד חמאס להערכתי עוד מאות שנים, מאות, לא עשרות שנים, מאות שנים. אני מזכיר עוד פעם, בשנת 2002 היה מבצע באמת מצוין של צהל, אחרי פיגוע קשה במלון פארק בנתניה, מבצע חומת מגן, אנחנו ממשיכים להילחם בחמאס ובטרור, בערים ביהודה ושומרון, עד עכשיו, עד רגע זה, גם ברגע זה יש לוחמים שלנו שרצים אחרי מחבלים ברחבי יהודה ושומרון, זה כנראה יש שם עוד עזה, גם אתה לא תצליח למגן שם את עד אחרון המחבלים, ולא תצליח להרוס את כל המנהרות, וצריך לעשות את זה כנראה עוד המון 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 שנים. ואם אתה כבר אומר עליו זה, אז הוא יכול היה לסיים, נתניהו, את המלחמה בצפון, כשהחיזבאללה עדיין נמצא שם, ויש מחבלים של חיזבאללה בלבנון, ולמרות זאת גמרנו, והכרזנו על הפסקת אש, ומבקשים מהתושבים לחזור למטולה, כשהמדינה לא עושה שום דבר, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. את זה נראה לי, אתמול התראיין דובר ראש הממשלה עומר דרוסטרי באחד הרעיונות האגומים, העלובים, הלא מקצועיים, שאני זוכר הרבה 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 שנים אחורה. באמת פיגוע, פיגוע תקשורתי אחד לאחד. ובין היתר, הוא דיבר על אלי פלדשטיין מיודענו. אז ככה רק תזכור את עיני, אלי פלדשטיין בזמנו היה, לא הכירו אותו, אחרי שהתפוצצה פרשת קטרגט, פרשת ההדלפה לביל, בהתחלה לא הכיר אותו ראש הממשלה, אחרי זה הוא טען שהוא ציוני נלהב, והכתיר אותו בכל סופרלטיב אפשרי, וכולן, כל המקורבי נתניהו, כולנו פלדשטיין, וכולנו פלדשטיין, ורצו לבית משפט, ונלחמו את מלחמתו, ואתמול ראינו איך שזורקים את אלי פלדשטיין מתחת לגלגלי האוטובוס, מתנערים ממנו, איך אומרים, בצורה הכי מחפירה שיכולה להיות. בוא נשמע מה אומר דוסטרי על אלי פלדשטיין.
פלדשטיין לא היה עובד מדינה, בתקופה שהוא עבד מדינה זה לא קרה. הוא עבד כמה חודשים בלשכת המנכ״ל, לאחר מכן נכשל בסיווג ביטחוני, הלך הביתה.
הוא לא הלך הביתה, הוא המשיך לתדרך.
זה שהוא המשיך לתדרך זה על דעת עצמו.
דוקטור דוסטרי, תקשיב.
אני יכול להגיד לכם שכדובר ראש הממשלה, אני נמצא בקבינטים, בדיונים ביטחוניים, צמוד לראש הממשלה, מעולם לא עבדתי איתו.
שמע, זה לא יאמן. הבן אדם דיבר, מדברים על אלי פלדשטיין, כן? הבן אדם דיבר עם עיתונאים, איך אומר לו עמית סגל ו... איך אמרו עמית סגל ובן כספית, שניים שעשו פה, בואו, דיבר איתנו, עד יום העצרו הוא תדרך עיתונאים, דיבר עיתונאים מטעם ראש הממשלה, לא משנה שהוא עשה גם דברים נוספים, היום הסתבר בדיעבד, הוא גם דיבר מטעם קטר, כי הוא קיבל משכורת מחברה בינלאומית שקיבלה כסף מקטר, ואז כי זה פוטנציאל גדול. מסתבר שכנראה שאלי פלדשטיין הוא כבר לא הציוני הנלהב שסיפר עליו ונתניהו, והתגובה של סנגורי אלי פלדשטיין לדבריו של דוסטרי, דוברו של נתניהו, מיירה להגיע. וככה הם כותבים בין השאר. דבריו של דוסטרי כאילו פלדשטיין לא עסק בדוברות עבורו ובשם ראש הממשלה בחצי שנה שקדמו למעצרו, שקרית ונסמכת בהררי ראיות אובייקטיביות. ראיות אלה כוללות בין היתר את ההוראות שפלדשטיין קיבל מהממונים עליו בלשכת ראש הממשלה באותה תקופה, לבצע פעולות דוברות שמתועדות באלפי מסרונים שנמצאים בידי המשטרה. ראיות אלה כוללות גם את המצאותו התדירה של פלדשטיין בלשכת ראש הממשלה באותה תקופה, שאף היא מתועדת במערכות. כל פעילותו של פלדשטיין נושאים צבאיים מדיניים ללא יוצא מן הכלל, עד יום מעצרו בוצעה עבור ראש הממשלה ובהנחיית הגורמים הרשמיים. וככה הם מוסיפים עוד משפט שאומר, רגע, אני אגיד לכם שנהיה מדויקים, הדברים של דוסטרי מעידים על ההיסטריה שאוחזת בו ובשולחיו. עכשיו, כנראה שאלי פלדשטיין סיפר את כל האמת, סיפר הכל, לפי מה שהוא אומר, לפי מה שסנגוריו הגיבו אתמול, כל הטענות שלו מאוששות ומוכחות בים של תיעודים, מסרונים, הודעות וואטסאפ, שהן למדות שהכל היה ברשות, כל דבר שהוא עשה ברשות ובסמכות. לבוא ולטעון בתוכנית טלוויזיה שהוא לא תדרך אחרי שהוא לא עבר את התחקיר הביטחוני, כשיש לא מעט עיתונאים, כולל השניים שישבו באולפן, עמית סגל ובן כספיד, שהוא דיבר איתם, שהוא תדרך אותם, עד יום מעצרו, זה דבר הזוי. תגיד לי, אתה דובר ראש הממשלה? בוא להגיד דבר כזה, בלי, אתה יודע, שאפשר בשנייה, עכשיו, בתוך שנייה, סולימן מסעדה, הכתב המדיני של ערוץ אחד, מפרסם שקר וכזה, וכתבים נוספים כותבים שקר וכזה, הוא דיבר איתנו, גם אחרי שהוא לא עבר את הסיווג הביטחוני. יצאו חבר'ה, זה נראה רע, זה נראה על הפנים, זה נראה לא רציני, וזה בעיקר, בעיקר, בעיקר משדר לחץ גדול מאוד מאוד.
טוב, אני יש לי בטן מלאה על לשכת ראש הממשלה. בעיניי, אני עבדתי עם לשכות ראש הממשלה הרבה מאוד שנים, מודה שלשכה כזאת לא נתקלתי בה.
כלומר?
קודם כל, ברמת העבודה עם התקשורת. אתה מגיע לאירועים, פעם הייתי, אתה יודע, אתה מגיע לאירועים של נתניהו, אתה יודע, בכל אירוע שאתה בא לפוליטיקה, אתה אומר שלום לדוברים, הדוברים באים אליך, רוצים תדרך, רוצים להשמיע, רוצים זה, תשים לב לזה, זה. מלשכת ראש הממשלה במשך שנים, הזאת, הלשכה הזאת, לא הלשכות הקודמות, פעם היו אנשים, לוקר וכל מיני דברים כאלה, הלשכה הזאת, הדוברים מגיעים, רואים תקשורת, דוברים לצד השני. חבר'ה, זה עבודה שלכם, דברו עם התקשורת. מה, כאילו, דברו, מה אתם בוכים מתקשורת? לא, לא הבנתי את הדבר, לא הבנתי את הדבר הזה. בכלל, העבודה שלהם מול התקשורת היא עבודה בעיניי
הזוגה. אגב, לא גם מול התקשורת, זה לשכה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אני זוכר לשכות אחרות בעבר, למשל של אולמרט, שאפשר לבוא אליו אלף טענות, אבל הלשכה שלו, מבחינת רמה, ראש הסגל, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אנשים שעבדו שם, הייתה ליגה לאומית על.
בעיניי, דרך אגב, לשכת ראש הממשלה הטובה ביותר שעבדתי איתה אי פעם, הייתה לשכה של לפיד, תדע לך. לשכת בנט דרך אגב גם היה שם לא מעט בעיות, אבל היו שם אנשי, היה להם בפנים מריבות חרבו דרבו על הראש, באמת זה גמר אותם, אבל הייתה ברמה התקשורתית היה אפשר לעבוד עם משכת נתניהו, אי אפשר לעבוד תקשורתית, זה משהו נורא והיום.
אתה מבקש
תגובה? לא, אני
שואל ברמה היומיומית.
חשיפת מקורות שיעשו לצביק
הקרן. לא, אני שואל, אתה מבקש תגובה?
אני אומר לך את השמות שלי, תקשורתית, אני לא יודע, או שיש להם איזושהי אסטרטגיה שאומרת, יש לנו את הטוויטר שלנו ואת הזה, ונתניהו מפלצת רשתות חברתיות וזה מספיק, אז זה מספיק. אני אומר לך, עם עיתונאים, העבודה מולם היא קטסטרופה.
לא, תראה, אני יכול להביא, נגיד, ניתוק קשר מעיתונאים שתוקפים אותו על בסיס קבוע, אבל אתה, יש לך תוכנית בערוץ 14, ואתה לא ממש לעומתי.
אני אומר לך דברים פה לא סתם, נכון? אני אומר לך דברים, זה קטסטרופה בעיניי. תקשורתית, כאילו, מה נסגר אתכם? דבר שני, לעוד איזושהי בעיה עקרונית עם הדבר הזה, זאת אומרת, אני עבדתי עם דובר ראש ממשלה. דובר ראש ממשלה שהוא סוגר את הטלפון איתי, יש לו עוד 20 כתבים על הקו, בסדר? שמחכים לו. אין שום סנריו בעולם שמישהו בלשכה הזאת שמתעסק בתקשורת יכול לעבוד עם חשבונית מבחוץ. לא מכיר פרקטיקה כזאת, יכול לקחת עוד פרויקטים. לא מכיר פרקטיקה
ותבינו,
כזאת.
תבינו למה זה נעשה. זה אני אגיד לכם למה. רק,
כאן תעצור, אני לא רגע, יודע אני למה לך, זה. אני לא יודע למה זה.
אני אגיד
אני
לך.
גם לא רוצה לשרת את המסורים שלך, אבל אני עיתונאי וזה מה שאני אומר.
אני אסביר לכם למה זה קורה. למה הם עובדים על חשבונית?
בעיניי זה אירוע.
אני אגיד לכם למה. מכיוון שהיום כעובד מדינה, הם יכולים להגיע למשהו כמו בגג, 33-34 אלף שקל ברוטו לחודש. רגע, ולכן מה הם עושים? יש כאן תרגיל שאם היה כאן נציבות שירות מדינה חזקה, עם שיניים, לא היו נותנים לזה לקרוא, גם לא היו נותנים לזה לקרוא שאלי פלדשטיין מסיווג ביטחוני מסתובב בקודש הקודשים של מדינת ישראל, אבל זה סיפור אחר. הם נותנים להם לעבוד בליכוד, להגיש חשבונית לדעתי פי שניים, משהו כמו 70 אלף שקל, ו... לאפשר להם לעבוד ולאפשר להם לעבוד
עבודה טוטלית.
נכון, נכון, אני מסכים איתך. אז רגע, תן לי להשלים. הם גם מאפשרים להם לקבל משכורת יותר גבוהה מהליכוד בחשבונית, וגם נותנים להם את האפשרות לעבוד עם גופים אחרים.
יאללה, חברים, תמשיכו בשעה הבאה.
ממשה אדרי ועד החברה איש קיבלה מקטר.
ולגבי המשך הדברים שלך והתייחסות עניינית אחרי שר פלסנר.
בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב, פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, פוינט, ו-24.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, יוסי.
אני רוצה רק לפני זה, אתה יודע, הייתה אתמול הצהרה של ראש הממשלה, וראש הממשלה מדבר שם על המשך המלחמה, לא נפסיק את המלחמה, עד מיתות חמאס. אני רוצה לשאול אותך, באמת כמעט שנה ושבעה חודשים מאז פרוץ המלחמה, כמה זה ריאלי?
תראה, אני חושב שצריך לקרוא את זה בקשר ישיר לסיפור ההתקלות אתמול. כי ההתקלות הזו מתחברת לחלק מהמסקנות של תחקיר השבעה באוקטובר. כשאתה עובר על התחקירים של שבעה באוקטובר, מאמן ועד חיל האוויר, נדמה לי בכולם, יש לך שורה תחתונה שאומרת, שישראל, מדינת ישראל, צהל, לא יכולים להשלים עם איום כמו חמאס על הגבולות. זאת אומרת, חייבים לפרק אותו.
מה ההבדל בין זה לחיזבאללה בצפון?
קודם כל מול חיזבאללה, קודם כל זה רלוונטי גם כמובן מול חיזבאללה. השוני המרכזי מול חיזבאללה זה סוגיה אחת, וסוגיית החטופים.
נכון.
ברגע שלאויב יש חטופים, זה משנה את כל התמונה. ואחד הלקחים, וזה אם אנחנו עושים פה דיון נקי עד כמה שניתן בהקשר של סיום המלחמה, אחד הלקחים החשובים שהאויב עלול להפיק זה מחר באירוע באיוש או חלילה שוב באז או במקום אחר, הוא מבין איפה הבטן הרכה של הישראלים, וזה לחטוף לו אזרחים, חיילים, לא משנה מה, ואז אתה כבר משנה את המשוואה.
אבל יוסי, אתה באמת חושב שהיו צריכים את השבעה באוקטובר כדי להבין שהבטן הרכה שלנו זה חטיפת חיילים ואזרחים?
לא, אתה לא האמנת ברק ש...
נכון, אבל הם ידעו מזה, ועובדה שהם לקחו 240, כי הם הבינו כמה זה חשוב לנו. זה לא שהיינו, שהם גילו את אמריקה.
שנייה, גם אם אתה תוותר עכשיו, אז אתה באירוע אחר ואתה עלול לעודד את השבעה באוקטובר גם במקומות אחרים, וזה המסר גם לצד השני. עכשיו בוא נזקק את הדילמה בסופו של דבר. הרי מה אתה אומר לשלזינגר? בוא נעשה הכל תמורת הכל. זאת אומרת, תנו לנו את כל החטופים ונפסיק את הלחימה. עכשיו נשאלת השאלה, קודם כל, האם חמאס רוצה ויכול, האם בכלל מחזיק את ה-59? והאם הוא לא יגיד לנו, רגע, יש לנו 50. עכשיו נניח...
יוסי, בוא תנסה, זה חשוב. אבל יוסי, בוא תנסה. רגע, תחזיק 50, אוקיי, תחזיק כמה שיש.
רגע, תן לו שנייה להשלים, זה חשוב.
נו. ואז אנחנו מתקדמים, ואז אתה תבוא ותגיד לי, תשמע, יוסי, אין בעיה, בוא נחזור ללחימה. אין בעיה. עכשיו נשאל את השאלה, האם חמאס כזה מטומטם, שהוא יבוא לאירוע הזה, ושתיים, מה יהיו הערבויות? שמעתי אותך באחת התוכניות אומר שזה מקביל להסכם בלבנון. נכון, לא, זה לא דומה להסכם
חד
בלבנון.
חד משמעית, ברק. למה לא? לא? לא גם דומה. בלבנון היה הסכם, לא. 1559, לא. שהוא אמר לפרז את, לא את חיזבאללה, ולפרק אותו מנשקו. מי אכף את ההסכם
ברק,
הזה?
ברק, יש הבדל בין הסכם שידענו מראש, אתה ואני בקיץ 2006, מה הוא שווה, לבין ערבויות שהם מבקשים. עכשיו, אני לא יודע מה התשובת בית ספר נכון לעכשיו, אבל אני כן חושב שאפשר לנסות. זאת אומרת, נתניהו יכול להתקדם. בואו תראו רצינות, בואו תוכיחו לי קודם כל שיש לכם את ה-59, בואו נתחיל להתקדם.
יוסי, אני חושב, אני חושב שהסיבה היא לא מהתחומים שלך.
אתה רואה את ההתקלות הזו אתמול, וזה מתחבר להערה של שלזינגר קודם בדיון ביניכם, והיא מוצדקת. הרי מה אמר לנו אתמול גורם בכיר בפיקוד הדרום, והוא צודק? אם אני רוצה להחזיר את תושבי נחל עוז הביתה, אני חייב לפרק את כל רכס השבעים מולם בתוך רצועת עזה, זה מרחק של מאות מטרים. הרי המנהרות האלה, אלה מאות מטרים מקו היישובים. הוא אומר, אני לא יכול לתת את תעודת ביטוח להחזרת התושבים במצב הזה. ולכן המלחמה הזאת...
למה אתה הולך רחוק אבל? למה אתה נותן דוגמה מהדרום? ראינו כתבה ביום שישי של אילן לוקה, שמדבר על זה שגם במטולה לא חזרו בדיוק מאותן סיבות. אז מה? אין לזה סוף, יוסי. אין לזה...
אין לזה סוף. יש לך מנהרה מאות מטרים מהבית.
יש מנהרה... אין לזה סוף.
הוא אומר לך, זה כתב צבאי, זה לא סיבות פוליטיות.
אז אני אומר לך...
לא, אתה אומר דברים מסיבות פוליטיות. תקשיב למה שיוסי אומר.
לך שההחלטה...
בוא נסיים את המלחמה.
ההחלטה לא לסיים את המלחמה נעוצה אך ורק מסיבות פוליטיות. אך ורק מסיבות פוליטיות, כי ברגע שנתניהו אומר את זה והוא יודע את זה, הממשלה שלו מתפרקת תוך שבוע.
תראה, זה דיון שאני מקבל את העמדה שלך, והיא לגיטימית לחלוטין. אבל אי אפשר יהיה לסיים את האירוע הזה בלי פירוק חמאס. ברק, והמחשבה הזו...
מה יהיה מחטופים? מה יהיה מחטופים?
שנייה, לכן, אבל אני אומר, מאחר ואנחנו בדילמה כזו, אני חושב שנתניהו כן צריך להתחיל את המהלך, כן לבוא ולהיכנס למסע ומתן, אפילו למראית עין, גם פנימית, פנימה, כדי לשמור על הקונצנזוס שנשבר בחברה הישראלית, וגם החוצה, ולקיים כן מסע ומתן, ולומר להם, בבקשה, טוב, תביאו לי, יש 59, בואו נתקדם.
לא מקיים.
כל נראה שיש.
גם אתמול הוא אמר שיש הצעה ישראלית, שחמאס ירב. כל הזמן אנחנו רואים הצעות ישראליות. לא היה פה פעם איזשהו דוח שאמר, חבר'ה, לא מקיימים מסע ומתן עם חמאס, גם את זה ויתרנו. אז עושים, זה לא שלא עושים. יוסי, הבעיה האחרת היא הדלגיטימציה שעושים ברק ואנשיו לגבי הסיבות הפוליטיות. אומר לך יוסי יהושע, ובזה הוא מתמקד. יש לך מנהרה ליד, ליד, ליד היישובים. איזה סיבות יוסי. פוליטיות? יש מלחמה. רגע, יוסי, מאוד מעניין אותי. מה התזה של הדרג הצבאי?
אני רק רוצה שנרשום לעצמנו, מאז שמונה רון דרמר להיות ראש צוות המסע ומתן, כמה זמן זה? 3 חודשים מאז השחרור האחרון?
לא שוחרר אף חטוף.
לא שוחרר אף חטוף. אז אתה יכול לדבר איתי ולספר ולהגיד, יש שורה תחתונה והיא רעה מאוד.
בוא נשתמש רגע בכתב צבאי עם ידע מצוין בעולם הצבא. תגיד, מה העמדה בעצם של הדרג הצבאי? מה הדרג המדיני אומר, אנחנו יודעים. העמדה של הדרג הצבאי בעניין הזה.
הדרג הצבאי אומר, יצאנו למבצע הזה כדי לקדם עסקת חטופים. אנחנו עובדים בשיטת המדרגות, כל פעם מפעילים עוד ועוד לחץ, פוגעים בדרג השלטוני, פוגעים עד כמה שניתן, עד כמה שניתן, סוגרים את הברז של הסיוע ההומניטרי. אגב, שבסופו של דבר נצטרך למצוא איזו שיטה אחרת כדי להכניס אותו, כי זה הטיעון שכאילו ישראל לא תכניס סיוע הומניטרי, הוא לא עומד בדין הבינלאומי. עכשיו אפשר לצמצם אותו, אבל לומר שלא נכניס אלה אמירות פופוליסטיות, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר, ואת זה לא מתווכים לציבור, זה עצם הפעולה שהיא חיונית להחזרת התושבים לבתים שלהם. ובניגוד לחיזבאללה, ששם יש עליו מנופים בתוך לבנות.
עד מתי, יוסי? יוסי, עד מתי? שנה ושבעה חודשים, עד מתי? אני שואל, אתה יודע, זה לא שאנחנו עכשיו... רגע, אי אפשר לנתק, כי בסוף השיקולים של נתניהו הם פוליטיקה ואישים, תקשיב. אם אתה היית מדבר איתי, רגע, שנייה, אבל מה לעשות, יוסי, זה לא תמיד מהעולמות שלך. אתה יודע, לנתניהו יש עוד כמה שיקולים חוץ מהשיקול הצבאי. תכניס לך לראש, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט של השנה, יש לו עוד כמה שיקולים חוץ מהשיקול הצבאי. לכן זה לא נושא צבאי טעו. עכשיו תראה, אם היית בא ומדבר איתי בשמיני באוקטובר, אם היינו מתכנסים כבר, תקשיב, תן זמן, צריך לפרק, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, אין לך ויכוח, אין לך ויכוח, הקונצנזוס לאומי מוחלט, 190% גיוס, כולם בעד זה. אתה מדבר כאן שנה ושבעה חודשים, כמעט אחרי מתחילת המלחמה. אתה מדבר כאן שנה ושבעה, אני שואל אותך עד מתי, עד מתי נמשיך בעזה על חשבון החטופים?
אני לא יודע להגיד לך, אני יכול להגיד לך שיש כן מטרה צבאית והיא נכונה לפרק אותם. האם יש לנתניהו שיקולים פוליטיים? בוודאי. האם נתניהו כמו הרצי הלוי וכמו רונן בר שלצערי לא עושה את זה, היה גם צריך לקחת אחריות ובמינימום להכריז בחירות מזמן? אני לא מנקה אותו בכלל. בכלל רק טוען שמבחינה מקצועית צבאית, הדרך עוד ארוכה לפרק את חמאס, זה כל מה שאני אומר.
כן, אבל יוסי,
ואם מישהו חושב יוסי, שאפשר לעצור ברק, אתה אומר לי,
יוסי, יוסי, אתה כתב חמאס, צבאי לא ותיק, נגמר, רגע, ברק, תן לי, תן לי לתת לך, תן לי לתת לך, תן לי לתת לך דוגמה, תן לי לתת לך דוגמה, אתה דוגמה קלאסית ביהודה ושומרון, יוסי ב-2002, אני לא יודע אם היית כתב צבאי, בטח לא היית כתב צבאי, אז היה מבצע גדול של צהל אחרי הפיגוע הקשה במלון פארק בליל הסדר, יצאו למבצע ונלחמו שם ופירקו את השטויות הטורות, אבל מה לעשות עד היום, עד רגע זה, מי כמוך יודע, ממשיכים להילחם ולרדוף בסמטאות ג'נין ובסמטאות...
ברק, יש לך באיוש חופש פעולה מלא.
No.
אתה עם 24 גדודים.
לא,
no,
אבל רוצה לומר, רוצה
בעזה.
לומר, שמה שאתה לא עושה ביהודה ושומרון, אתה לא כנראה תוכל. נגזר עלינו לעשות לא. גם בעזה,
לא
ולרדוף
תוכל.
אחרי... מי אמר שלא נוכל? מי אמר
חוץ.
שלא נוכל?
אתה
אבל אתה תסמוך על חמאס במרכאות, שהם ייתנו לך את כל הסיבות לחזור ולהילחם בהם.
זה אין בעיה, לכן אמרתי, תתחיל את המסע ומתן. אבל אם אתה מוכן לקבל את העובדה שאתה לא חוזר להילחם, אתה עושה סכם, אתה אומר חטופים, תמורת הפסקת המלחמה, זו המשמעות. אין לך את חופש הפעולה שלך שאתה יכול להכניס, יש חטיבה שלמה שיושבת על ג'נין, חטיבת מנשה, חטיבה שלמה.
יוסי, זה, יכול, זה כנראה פחות. נגזר עלינו להמשיך לרדוף אחריהם בעזה, כמו שנגזר עלינו להמשיך לרדוף אחריהם ביהודה ושומרון, ולכן זה מה שיהיה. אבל יש דבר אחד שאי אפשר לחכות איתו, זה עם החטופים, ונשבר כאן אתוס ישראלי, שכולנו גדלנו עליו, שעושים הכל להחזיר שבועים וחטופים, וזה נשבר.
חבריי התימנים האהובים, אנחנו לא נגיע לשום מקום עם הדבר הזה. יוסי, בוא, עזוב, זה ויכוח שלא ייגמר, ברק יש עמדות ברורות לגבי זה, אבל אני רוצה להספיק מילה בכל זאת על התקרית אתמול ברצועת עזה שבה נהרג לוחם.
תראה, מה שקורה, יכול מאוד להיות, אני חושב, לפני התחקיר, נראה לי שזה היה פיגוע משיכה. זאת אומרת, הם מוצאים מחבלים מאותו פיר, מרחק של, אתה יודע מה, פחות מ-700 מטר מהגדר, אזור בית חנון, משגרים טיל נונטט לעבר הג'יפ של הלוחמות, קצינה ועוד שתי לוחמות נפצעות קשה, המחט שנמצא לא רחוק משם קופץ, הכוח של החפק שלו נע ליד ומפעילים מטען על הכוח, והגשש שהוא מאוד מאוד מוכר בחטיבה צפונית בעזה, נהרג במקום.
משפחה מאוד גדולה.
נכון, והם נהרגים, ומאוד סביר להניח שהאירוע הזה תוכנן מראש. תוואי המנהרות שנשאר ברצועת עזה הוא כל כך גדול, לא רק הטקטיות.
כמה? כמה מטר?
גם אלה שחוצות, תראה, כל מי שיגיד לך זה לא רציני.
אבל היה לכם תדרוך שבוע שעבר, יוסי, היה לכם תדרוך לפני פסח, שאז דיברו על 25%.
שלזינגר, אני בוגר אירוע המטרו, שבמטרו היו מי שסיפרו פה, רמטכ"ל וראש אמ"ן, שסיפרו כמה פרקנו להם את כל מערך התת קרקע, ואחרי כמה שעות כבר הבנו שזה האירוע הזה לא, וזה לא יפרה.
תגיד לי יוסי, משהו
בהקשר הזה. אז כמה מנהרות נשארו?
אנחנו לא יודעים, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ידענו להגיע להכל. אבל אני יכול להגיד לך שכבר ממה שהמודיעין אסף עד עכשיו, אנחנו בהיקפים אדירים. שאנחנו לא יודעים עליהם. גם מנהרות, שים לב למנהרה שעברה לנו, שתי מנהרות שעברו לנו מתחת לרדאר התקשורתי, שבין חאן יונס לרפיח, אלה מנהרות אסטרטגיות, שבחירי חמאס היו נעים בהם במהלך המלחמה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה עבודה.
נכון. יוסי, אבל שאלה, שאלה. בחודש האחרון, מאז חילת התמרון, הדיווחים, התדרוכים שיצאו מכיוון הצבא, זה שהחיילים כמעט לא רואים מחבלים בעיניים, הם נמלטו ונעלמו. נכון. האם האירוע אתמול הוא איזה קו פרשת מים, שהנה אחרי חודש הם מתארגנים, והנה מתחילים לזנב לצערנו ולדעבוננו בכוחות צהר?
קשה להגיד את זה, אבל אני אנסה עוד פעם לעשות דיון מקצועי, קשה להגיד את זה היום אחרי התקלות, אבל אם היית אומר לרמטכ"ל או למפקד החזית הדרומית, לאלוף פיקוד הדרום, שאחרי חודש ויומיים יהיה לך הרוג אחד במלחמה, ברוך השהוא היה חותם על זה, בוודאי אחרי שאת סוף המלחמה, סוף האקט הקודם, סיימנו עם 15 הרוגים בשבוע אחד, אם אתה זוכר של חטיבת הנחל. אתה זוכר, זה היה כמעט... ולכן, מספר הנפגעים, זה היה חלק מהמטרות לצמצם אותו עד כמה שניתן, ובזה עמדו, בזה עד עכשיו עמדו. עכשיו, מאוד יכול להיות, חמאס ישכפל את שיטת הפעולה הזו, ימשיך לפעול בתווך התת-קרקעי, יצא מאוד מאוד מנהרות שיש לו במרחב ויש לו המון, וזה יאתגר את הכוחות, אבל ככה נראית מלחמה. מול אויב שהפקרנו אותו מ-2006, נתנו לבנות, נתנו לו לבנות עיר, מה זה עיר? עיר מדינה תחתית בתוך השטח, אוכלוסייה בתוך טרור, וזה מאוד מאוד מורכב, עם הדין הבינלאומי שמקשה עלינו, להביא...
אוקיי, יוסי, שאלה אחרונה, תשובה של חצי משפט אפילו, איפה נעלם, לאיפה נעלם דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, אני
פה... תראה, הוא לא נעלם, הוא נתן הצהרה אחת, שאני לא בטוח שהוא נכון היה לתת אותה באותו יום, הוא בתחילת דרכו, הוא עכשיו לומד את ה... אתה יודע, יש לו הרבה מה ללמוד, הוא לא גדל במערך הזה, אני מזכיר לך ולמאזינים, גם כאשר אגרי נכנס לתפקיד, היה לו מאוד מאוד קשה, אגרי פרץ בתחילת המלחמה ובהופעות שלו, הם האנשים שלא גדלו, וצריך לתת להם את הצ'אנס ואת הזמן, עד שהם נלמדו, מרגע שזו הייתה הבחירה.
אוקיי, יוסי, יוסי.
פלדשטיין, משהו ברק, אתה לא רוצה לשאול על פלדשטיין?
לא, לא, נגמר הזמן.
רוצה מאוד, אבל אין לו זמן.
סרקן צורי, יש לי הרבה שאלות, אבל בואו נשמור את זה לרעיון הבא. יוסי, יושע, תודה רבה רבה לך.
תודה.
אפופו טרונייתך על זה שנתניהו לא אמר שום דבר, אלא רק חזר על עצמו, ועדיין שידרו את זה, כותב מה... ביבי לא מחדש כלום, אז לא נשדר אותו. אז אולי גם לא נשדר את ברדיה צרי, כי הוא לא מחדש כלום וחוזר על עצמו.
תגיד למאזין, תגיד למאזין.
טוב, גג טוב.
אני כל הזמן מטבל את דבריי על היותו של בנימין נתניהו, ראש ממשלה שראה לישראל, בדוגמאות אקטואליות. הנה, מאתמול.
לא חוזר על עצמך בכלל.
פתחתי אתמול, אתה יודע, עם דוגמאות מהמסיבת עיתונאים, לא מסיבת, סליחה, מסיבת עיתונאים, מהצהרה, דוגמאות על אלי פלדשטיין, זה כל יום יש דוגמאות. דוגמאות אחרות, אני משתדל לגוון,
ואני
משתדל להסביר בצורה מושכלת, מגובה, הנה, אם אתה תהיה היום על יוקר המחיה שהאמיר לשמיים, על הסיפור עם איראן שלא מצליחים לעצור את המסע ומתן ישיר.
אתה יודע מה, איזה הודעות אני מקבל? אתה יודע כמה אנשים רוצים להיכנס להתערבות שלנו על גדעון סער?
הרימות! מפאת כבודך אני לא מספר על התגובות שאני מקבל עליך.
אתם לא תראו שקל לאיש.
היית נעלב קשות.
אתם לא תראו שקל. אין, שקל לא תוציאו. שיפוט, רגל קרושה, 18 שקל במדדיה בבני ברק. לא תוציאו מהבן אדם, זה בונקר. גדעון סער, אתה סתם, חבל על הכסף.
אבל תגיש.
לא נולד הבית משפט שיוצאים ממנו שקל מהבן אדם. פרסומות חדשות, חוזרים.
עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
שעה שנייה חזרנו וחוזרים מיד
חג שמח סרי
עוזרים מיד לעניינים הבוערים.
רגע, אתה לא מתחיל עכשיו גטה עוד פעם, נכון? אתה התחלת שעה ראשונה?
תן לי.
לא, התחלת שעה ראשונה, תהיה אוגן.
אתה הגבת.
תהיה אוגן.
היום...
תהיה, אז תן לי להתחיל ותגיב. מה, יש לך? יש לך משהו נורא חשוב?
מאוד חשוב.
מה?
זה ראש השב"כ, זה הנושא על הפרק, תקשיב. היום אמור ראש השב"כ, רונן בר, להגיש את התצירים בשבוע לבגץ, שאלה הדברים באמת עדויות, מה שנקרא, מתוך החדר לרצון של נתניהו להדיח אותו. הוא אמר את הדברים האלה בתשובה לבגץ, ככה בכותרות, אנחנו זוכרים את האמירה שלו שהוא לא פותר בגלל השבעה באוקטובר, אלא פותר כי נתניהו כעס עליו מהמון המון סיבות, אחת מהם כי רונן בר סירב להכין לו חוות דעת ביטחונית שתמנע את עדותו במשפטו הפלילי, דיבר שם הרמז שסירב לכל מיני פעולות נגד ראשי המחאה ועוד דברים כאלה. כל הדברים האלה הולכים היום להיות מוגשים לבגץ. ואני רוצה להגיד משהו ולהטריע. דמו של רונן בר הותר. הדברים שנאמרים על ראש השבק, שמפקד על ארגון ששומר על חיינו, בעזה, ביהודה ושומרון, בתוככי המדינה, עד לביירות, הכווינו לפני כמה שבועות, את חיל האוויר למחבל בבירות שתכנן לבצע פיגוע שהיה עולה בחיים של מאות ישראלים. השבק מתוח, עובד קשה, ובשעה הזאת בוא נשמע מה אומרים עליו כל מיני אנשים, מקבץ אקראי, יש עוד אלפי דוגמאות כאלה.
אנחנו צריכים לעשות בדיוק את מה שעשינו עם השופט עמית, לא לשתף פעולה איתו, לא לעבוד איתו.
אבל זה יפגע בביטחון המדינה, אתה לא יכול לעקוף את ראש השבק.
אני חושב שהדבר הזה לא יחזיק אפילו שבוע. ואתם תראו שראש השבק יקום ויעזוב, כי כך זה צריך להיות.
את ראש השבק.
איך ממשיכים לתפקד במלחבה עם בן אדם שקרן?
אני אהיה כל כך רחוק.
שמדליף ומכניס לרוגלות
לפופרי.
רונן בר בשיתוף פעולה עם היועמ"שית הפכו חלקים מהשבק למיליציה פרטית של הדיפ סטייט.
מי שידע למחול.
הוא משתמש בארגון בדיוק כמו הקגב.
עם חלי על אהבתי.
ובכן רונן בר, אתה גם חתרן.
זמן ישקיט הכל.
באמת לא זה, לא חושב שאת הקריינות.
וגם מסוכן.
אני הולך לי לדרכי.
טוב, כמה זמן זה, אם אמרו כבר, נו, על זה הדבר חתור.
הרבה מדי כוח משחית, מידי קבוצה של פקידים.
הנה, חבר שלך סמוטריץ'.
אחרי שניסו לתפור תיקים למקורבים שלי, אחרי שניסו לתפור תיקים לראש הממשלה.
לסוד נסתם.
נו, יאללה, בר, קצת, אתה טוב, אבל הבנו זה. הבנו, תגיד, תרנדל.
אני חייתי ביניכם.
בכל מדינה מתוקנת, רונן בר היה יושב עכשיו בצינוק.
כמו צמח בר.
אתה יודע מה? אם תעצבן אותנו, גם נוסיף לך עוד כמה דברים אחרים.
עכשיו, לסיום, אני רוצה להשמיע קטע נוסף. ראש הממשלה נתניהו אמר לפני כמה ימים, בקולו, הפיץ קונספירציה, לפיה ראש השבק ידע מראש על התקפה בשבעה באוקטובר, ולא עשה דבר, שזה דבר נורא. עכשיו, לא אמר את זה יאיר נתניהו ממיאמי, לא אמר את זה כל מיני זובי קיר, אמר את זה ראש הממשלה. כלומר, ראש השבק ידע, נתן כאן לעשות את מה שעשו, ולא עשה שום דבר. עכשיו, בוא נשמע מה פעם נתניהו אמר, איתיח בראשי האופוזיציה בהקשר הזה.
להתקפות הללו אין מקום. אני קורא ללפיד וגנץ להפסיק לתקוף את השבת ואת המוסד, ולהשאיר אותם מחוץ לפוליטיקה.
איי, אתה יודע, כבר אין, אתה יודע, אני מנסה לפעמים, אתה יודע, אין כבר מילים לטירוף, באמת לדברים שאנחנו חווים, שכבר הפכו להיות לחם חוקנו. תבין, נתניהו מטיף ללפיד וגנץ לא לתקוף את השבק ולהשאיר אותו מחוץ למקום, כשהוא מכשיר ומוביל את אחת ההתקפות הכי מסוכנות על ראש השבק בתקופת מלחמה, עם איומים, עם מחבלים, עם סיכולים, עם צורך באמת שהשבק יהיה בצורה מתוחה הכי הכי הרבה, הוא מוביל את ההתקפות האלה, והכל למה? בגלל החקירה, חקירת קאטרגייט שמטריפה אותו ומבהילה אותו, והוא רוצה לעשות הכל כדי, איך אומרים, לשדר לחוקרים למטה, חבר'ה תעצרו, מספיק, לא להשתגע, תראו הנה ראש השבק הזה הולך הביתה, ואולי למצוא איזה מישהו שיהיה יותר נוח מהבחינה הזאת. זו הסיבה, זה הסיבה לכל מה שאתם רואים, וזה מסוכן, וזה מתיר דם, וזה בעיקר, בעיקר, בעיקר עצוב.
על זה? על זה רצית לך נורא דחוף להתחיל?
קטן עליך.
מה? זה דחופך להתחיל?
גפילטה פיש, נו, תספר על הגפילטה פיש. נו, קטן עליך. כן, מה זה הסתה הזאת נגד ראש השבק? כלום.
לא, אני דווקא שמח.
אתה יודע מה? ואני רוצה להגיד לך משהו. אני הייתי מצפה ממך לתגובה אחרת. אני לא אפרט.
קח אותו.
אני לא אפרט, ממך הייתי מצפה לתגובה אחרת.
ובכן כך. קודם כל אני שמח שנגעת בנושא ברק סרי. אני מודה לך, מה שנקרא, על סוגיית התרת אדם. שים לב, אתמול, אפרופו התרת אדם, אז זו מה שאנחנו שומעים כבר חודשים ארוכים על בנימין נתניהו, תתאבד, חבל תלייה, מוות, עניינים, כל הדברים האלה, גיליוטינות, כל מיני דברים כאלה.
שמעתי לך כאן שרים בכירים, לא אזובי קיר ברשתות. השמעתי לך אתמול עכשיו שרים בכירים בממשלה. יריב לוין, סמוטריץ', בן גביר. שרים בכירים, לא, אל תשמיע לי עכשיו כל מיני ציוצים של כאלה שאני אפילו לא יודע מי הם.
חדשות הסתיימו ב-10, נגיד ב-3 דקות ריצו אותי מהמטבח, באמצע הקפה, משהו כזה. מאז, ביקשת להתחיל למה שהתחלת שעה קודמת, נתתי, פרגנתי. פעמיים אני מנסה להתחיל משפט, תקוטי אותי. אנא ממך, ברק סרי, תן לדבר תתה. עזוב את מה שהמאזיננו שמעו בשעה הקודמת על כך שאם לא רציתם להשמיע נתניהו כי הוא חוזר על עצמו, מה יהיה איתכם? בסדר? על ה-בי-בי-בי-בי-בי. אבל תן רגע לנהל דיון, תן לחצוב. הבן אדם רוצה לחצוב לעבוד, תן לחצוב לעבוד. אתמול, מברו גדול לאבנר נתניהו, התארס עם הרבנית ירדני, שהם מברו גדול, לבריאות, כל הכבוד. סביב מושב מזור התחולל באמת, נגעת בסוגיית התרת דם ועניין ביטחוני, עכשיו זה לא צחוק. ירצח פה ראש ממשלה. ראש הממשלה הזה ירצח. זה די ברור שזה יקרה.
חס וחלילה.
זה די ברור שזה יקרה, אתם הולכים לשם. איך אני יודע את זה? כי עמי דרור מסתובב למשל היום חופשי. אחרי שהבן אדם מעלה ומראה ומפה ומכאן והשוטרים ובקבוצת וואטסאפ שלהם שלחו לי איך להיכנס מכאן ואיך להתעמת עם השוטרים ואיך לפרוץ פנימה ולהתעמת עם השוטרים כדי לפרוץ, לפרוץ מנו ומה? ומה? ותחלקו לו רגל קרושה שתגיעו אליו? מה תעשו? לפרוץ אליו ומה? ואז אתה יודע מה, בואו נגיד, והוא מסובב חופשי, הוא הולך היום, אומר איפה, לאן ראש הממשלה מגיע, בואו לשם, נאבקים, נלחמים לראש הממשלה, והוא מסתובב היום, עמי דרור אפילו, צביקה קליין, נחקר עליו, פקקת, דרך אגב, מה אם זה באמת עם הסיפור של היועמשית, היא אמרה שהוא קיבל טובות הנאה, מה אם הדבר הזה מוזר, המשטרה אמרה שלא קיים דבר כזה, עזוב, כולם, עמי דרור מסתובב היום חופשי, אתה יודע מי עוד מסתובב היום חופשי? כוכבת האולפנים, הגדולה שבאדם, האישה האדירה בשם יולנדה יבור, ראיתי אותה בערוץ 13, יולנדה יבור היא פרופסור, היא מרועיינת בערוץ 13, פעילת מחאה, אין מכיר את הטריק הזה,
לא, 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 לא את הטריק, אני שואל, לא שמעתי את השם הזה.
תעשה בגוגל. יולנדה יבור, כן.
אני נותן לך כמה דוגמאות, משרים בכירים.
נתת, אפילו שמת מוזיקה, וואו, כל הכבוד. לא, אתה עושה לי שעת, דיברת עכשיו, עכשיו אני מדבר. אני מדבר בלי הפסקה עכשיו, סרי.
אני נותן לך דוגמאות של שרים בכירים בממשלה, עם דברים של כל כולן הסתה. אתה נותן לי כאן דוגמאות של אנשים, אזרחים.
אני מכיר את הטקטיקה הזאת שלך. אבל זה אזרחים. אבל יריב לוין לא ירצח את רונן בר. יולנדה יבור, יכול להיות שאולי...
אתה מסתכל כאן בביאת הבא. יולנדה בר, יהודה
שלזינגר. יהודה שלזינגר. ההסתה של יולנדה יבור.
אני לא יודע מי את. אני לא יודע מי את. יהודה שלזינגר עכשיו טען שאת יכולה לרצוח ראש ממשלה.
אני זוכר לפני רבין.
אני לא יודע מי זאת, אבל תעבירו לה. תעבירו לה שאמר כאן יהודה שלזינגר דברים חמורים מאוד עליה. שלא גובלים בהוצאה דיבה. אם הוצאה דיבה פר אקסלן, היא פריירית אם היא לא טובה.
אני זוכר, דרך אגב דש מגדעון סער או זה.
אז אני אומר, פרייר מי שלא תובע אותך על ההסתה שהיא סתה.
אני זוכר היטב איך לפני תקופת רבין, היוטיוב... היו פה אנשים הסתובבו ואמרו, האווירה הזאת, האווירה של הרבנים, שכן, ביקרו את ראש הממשלה על אחת הטעויות שאנחנו סופקים אותה עד היום, הם יצרה את האווירה. יולנדה יבור, בדיוק כמו שאמרת, אתה יכול לצעוק עליה אלף פעם, יולנדה יבור, עם הפוסטים שלה, אין על מופלט התבולה בדם, יאללה נבלות, תרבחו ותיסדו עד שתתפקעו, החשבון אוטוטו מגיע, באים אותך לקחת, באים אותך לקחת, כן? מה זה? מה זה? זה, זה,
תצעק,
מה זה באים אותך לקחת?
אל תצעק.
זה אולי, זה אולי הזמנה למופלטה. מה זה באים אותך לקחת? שהיא עמדה שם על חבר'ה. והיא מסתובבת חופשי הגברת הזאת. היא לא רק יוצרת אווירה, כמו אז, יוצרת אווירה. היא מאיימת על ראש הממשלה, באים אותך לקחת. עמי דרום מספר לכל... ואנשים האלה היום מסתובבים חופשי, הכל טוב. טוב שנגעת באתרת דמו של רונן בר. טוב מאוד שנגעת. זה גועל נפש, זה נורא והיום. מי שמאיים על חייו של רונן בר צריך עכשיו, עכשיו לעצר.
תן לי רק בעניין הזה של המופלט הרגע.
לא יריב לוין שאומר, שנייה אחת. שנייה,
די, די. יריב לוין, סגן ראש ממשלה, שר משפטים, שלמה קרעי,
שרים. כך של כל דבר אני נקטע, די, נו באמת. יריב לוין שמבקר את רונן בר, אני יכול לאהוב את זה, אני יכול מאוד לא לאהוב את זה, אני יש לי דברים לומר, אבל הוא לא... קורא לרצוח את רונן, את רונן בר. עמיחי אליהו יכול להגיד, רונן בר, אני לא אוהב את זה. אני אפילו מתאהב את האמירות האלה. יש דרך לבקר את רונן בר, ויש דרכים שלא צריך לנקוט בהם. אבל על מה אתה מדבר? איך אתה מעז להשוות בכלל? בין מה ש... אתה אומר שרונן דר הוא תם דמו? אם היית קצת, קצת אובייקטיבי, אם היית מנסה קצת, קצת להראות... אולי איזה סוג של אובייקטיביות כמו יוקר המחיה, שפתאום בזה נזכרתם, ושתקתם על זה כל הזמן בממשלה הקודמת. אז היית אומר ובצדק... המצב הכלכלי
בממשלה הקודמת היה פי אלף יותר טוב מהממשלה הזאת, ששר האוצר הכושל החבר שלך,
שחבל שלייה,
שזה לא מעניין אותו כלום, חוץ מלתקסופים קואליציונים.
שתתאבד, שמגיעים אליו, שכל הקפיטולי הזה שאתם עושים, שאתם רצים לעבר ראש הממשלה, שפרופסורית ועמי דרור אומרים, אנחנו באים לקחת אותך, פשוט מאיימים על ראש הממשלה ברצח,
סיימת?
מדינת ישראל ממשיכה
חופשי,
כאילו לא קרה שום דבר, והכל בסדר. אז יש התרת דם ויש התרת דם. נגד ראש הממשלה, כנראה שזה מותר.
נתתי לך דוגמאות, לדבר בשקט, נתתי לך כאן דוגמאות משרים בכירים, שמתירים את דמו של ראש השבק, שעסוק כעת, הוא לא פוליטיקאי, הוא עסוק כעת בסיכול פיגועים שיצילו אותי, אותך ועוד המון המון ישראלים. הוא עסוק עכשיו בעבודה מאומצת בכל הגזרות, ובשעה שהוא עובד ומנהל ארגון שחשוב בצורה בלתי רגילה לביטחוננו,
ראש ממשלה ושריו הבכירים מסיתים נגדו, מתירים את דמו, גורמים לו להיות, איך אומרים, אולי חלילה לא מרוכז במטלות ובעבודות החשובות, ואתה יודע את זה, אתה יודע את זה טוב, אלא בדברים אחרים, וזה חרפה. עכשיו, אני מתנגד לכל אלימות מילולית, בטח לאלימות פיזית. מה שהיה אתמול, המחאה הזאת שהייתה מול הבית של המשפחה במזור, נכון? במושב מזור, היה של ישראלים שחשבו שראש ממשלה, שזה בניגוד לאזרחים פשוטים, אתה יודע, גם לפעמים מערבבים בין שרים, ראש ממשלה לאזרחים מהשורה, ראש ממשלה שחוגג מימונה ועושה את זה כש-59 ישראלים נמצאים בתוך המנהרות, זו חרפה, זו בושה, צריך גם מראית עין, על זה הם מחו, מי שנסחף למחוזות של איומים ודברים כאלה, אני לא שם, אבל אני חושב שזה כן לגיטימי, כן לגיטימי לצפות מראש הממשלה, למידה של אמפתיה, כן לגיטימי לצפות מראש הממשלה, בטח כשהדובר שלו מכריז את מה שהכריז באותו רעיון אגום עם בן כספית ועמית סגל, ובטח אחרי מה שנתניהו אמר באותה הצעה, זכותם של אנשים, אזרחים, להפגין נגדו ולהגיד לו, אדוני, זה לא שנה רגילה, וזה לא חג רגיל, וזה לא תקופה רגילה, יש כאן מצב חירום, יש כאן מצב שהלוחמים שלנו נמצאים בתוכחי עזה בכמויות גדולות.
ועל כן אל תלך לבחינה של הבן
לא,
שלך?
לא, ולכן אתה ראש ממשלה, זו דעתם. הם חושבים שלהשתתף במסיבה בערב שמודיעים על חייל...
אין שום בעיה, תפגינו, אל תאימו לרצוח שזה, אותו.
אז אני אומר...
מצוין, תפגינו כמה שאתם רוצים.
אמרתי לך, אני מסתייג ומגנה כל אמירה...
לא לרצוח את ראש הממשלה. עכשיו לגבי...
עוד פעם, רגע, תני להשלים. אני מגנה ומסתייג מכל אמירה מסיתה. אני כן חושב שזו זכותם הלגיטימית להפגין, ואני עדיין חושב שאמירות של ראש ממשלה, ושל שרים בכירים, ופחות בכירים, וחקים, נגד ראש השבק, נגד ראש השבק, הם שונים לחלוטין מכל ציוץ שתיתן לי כאן של אזרח, שהוא אזרח פרטי, ואין לזה שום קשר.
בסדר, עכשיו לגבי מה שרציתי לדבר עליו. ציוץ של... בחור בשם ליאור לוי, ראש תחום פלסטינים בכאן 11, כנראה בחור שמבין את הציבור הערבי יותר ממני ויותר ממך, כותב בשבוע שעבר דבר כזה, ההצעה של חמאס, עסקה מלאה שחרור כל 59 חטופים, תמורת סיום מלחמה, שחרור מספר מוסכם של מחבלים מהכלא הישראלי, תובנות. אחד, חמאס מסרב להצעה שהוגשה לו, שתיים, לא להאמין שתקורא את זה. חמאס מתכתב כאן עם הקמפיין שתובר תאוצה בישראל על ידי אנשי מילואים בשלל יחידות צהל, שחררו כל החטופים, גם מחיר המלחמה. מה שעשו פה אנשים מופקרים, שחתמו על מכתבים, בכיף לראות את הרמטכ"ל החדש, ודרג הביקוד הצהלי מגלים איפה סובלנות כלפי הדבר הזה.
זה מאוד עזר, זה רק יצר גל מטורף של מכתבים
נוספים. בבקשה, ברק, אל תקטע אותי. די. כל הכבוד, באמת, פשוט משובב נפש לראות את ההתנהלות הנכונה, הברורה, החדה, של הרמטכ"ל, ושל ה... לא יודע מי עוד אחראי לזה, ראש אכ"א, you name it, כל מי שמגיע לו קרדיט, על החוסר סבלנות כלפי הדבר הזה. מסתבר שצהל כן מפיק לקחים, אני רק תוהה וחושב לעצמי מה היה קורה אילו הרמטכ"ל הקודם היה נוהג באותה הדרך כמו אז שהיה צריך לנהוג בה. אבל עזוב את זה, זה החלק השולי בדבר הזה. בעצם, חמאס, כמו שאתה יודע, משתמש בכל מה שהתקשורת הישראלית, בכל מה שהמופקרים, החותמי המכתבים האלה, שבין אם יהיו סרבנים או לא סרבנים, פשוט משחקים לידיים. כאילו, אבו עבידה נשאר בלי, אפס עבודה אין לו. הוא, מה הוא צריך לעשות? תראה, אתה יודע, אפילו הסרטון הקורא הלב של אלקנה בוחבוט, הרי מה הוא אומר שם? הוא אמר שם משפט של, אני רואה שחותמים על מכתבים וזה טוב. אם החמאס אומר לו להגיד דבר כזה, את מי זה משרת? זה משרת את אלקנה בוחבוט, זה מקדם את היציאה שלו, או שזה משרת את ה... או שכל הלחץ הזה משאיר אותו שם. אבל מה אכפת לכם? אני מיד אסיים, ואז תענה בבקשה. מה אכפת לכם? כל חותמי מכתבים... עזוב את זה דרך אגב שלדעתי, כל החותמי מכתבים האלה זה פיקציה. אני ראיתי את המכתב של דובר צהל. יש שם 50%... קודם כל, אני בקבוצות של דובר צהל, כי יוצא דובר צהל לשעבר, לא ראיתי שהמכתב הזה עבר בשום מקום, לא ראיתי בכל הקבוצות, אף אחד לא זה. אחר כך ראיתי כמה שמות, אתה יודע כמה אנשים היו בדובר צהל במשך כל כל השנים האלה. אלפים, אלפים. בסוף חתמו שם איזה פקקת כמה אנשים. דרך אגב, חצי מהמכתב, עין חט, שין רייץ', קוף למד, כל מיני ראשי תיבות. חבר'ה, לזה נותנים בכלל ביטוי, זה חרפה ובושה. אבל כל הכבוד לכם, כל מי שחתם על מסמך כזה, מייתר את העבודה של אבו עובדה, עוזר לחמאס, מדרבן איתו, נותן לו רוח גבית, ובעיקר משאיר את החטופים שם להירקן.
לא, אני חייב לזה. אתם חרפה. רק מילה. תגיד לי, בוא, אני חייב לזה. מי אתה, יהודה שלזינגר? איפה עשית צבא בכלל? איפה היית בצבא?
בדובר צהל.
בדובר צהל. מי אתה? מי אתה, יהודה שלזינגר, שתבוז לטייסים ולחיילי גולני?
אני ממש לא בז לטייסים.
רגע, אתה עכשיו תשתוק ותגיד
לדבר. ממש לא בז לטייסים.
בז לטייסים.
הטייסים
גדול ישראל.
מבקר את הרמטכ"ל, מיכאל האוזר טוב, יורד על הרמטכ"ל כמה שהוא לא אמיץ, אתה יושב איתו באולפן, תגיד לו פעם הבאה מי אתה, תגיד לו, הלוחם הענק מיכאל האוזר טוב, יושב, מבקר את הרמטכ"ל, אני רוצה שפעם באת תבקר אותו, יראה אותך גיבור גדול.
מי אתה, יהודה שלזינגר, שעשית צבא עלוב, שאתה מבקר טייסים וצנחנים ושריונאים וגולנצ'יקים וממם ויחידות המיוחדות, מי אתה שתגיד להם שהם מסייעים לחמאס? תתבייש.
הם מסייעים לחמאס, אני לא בושה, אתה בושה שאתה מעודד את האנשים האלה במקום לגנות אותם.
בוקר טוב, דוקטור מעיין שלמן.
במקום לגנות אותם, אתה מעודד אותם.
בוקר טוב.
והם משאירים את החטופים שם.
שמענו אותך.
וגם אם אתה תהיה ג'ובניק, וגם אם לא תהיה לוחם הכי גדול,
תעשה צבא קודם לפני זה.
דוקטור מעיין שלמן. שלוש וחצי שנים.
שמענו.
עם כל מה שצריך, אם יכולתי גם הייתי קרבי, בגלל בעיות רפואיות לא הייתי קרבי. ויותר מזה אני אומר לך, תפסיקו לעודד אנשים ותפסיקו לפמפם, תפסיקו לפמפם מסרים של החמאס. תודה רבה.
בוקר טוב לדוקטור מעיין שרמן, אמו של סמל רון, זכרונו לברכה, שנחטף
טוב.
לעזה וגופתו חולצה מהשבי.
בוקר טוב.
בוקר טוב. פורום חיים משפחות להצלת חטופים הודיע אתמול, נתניהו הודיע בעצם ההצהרה שלו שהוא קובר 59 חטופים במנהרות חמאס, במנהרות חמאס, עשרות מהם בעודם בחיים.
כן.
רציתי את ההתייחסות שלך לדברים.
איך אמר לפני יומיים השר לביטחון פנים בן גביר, אנחנו בהגשמת החלומות, משהו כזה הוא אמר, אז הנה, אנחנו בהגשמת החלום שלו. אנחנו כרגע כמדינה חיים בעצם תחת ראש ממשלה שהוא פועל על פי החלטות של אנשים כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ', שהם מנהלים פה את, בעצם את מה שקורה. אני חושבת שאנחנו בשבר המדיני העולמי, בשבר של העם היהודי הכי גדול של, שאי פעם היה פה, ואנחנו בין חג החירות ליום השואה וליום הזיכרון, וזה כל כך סמלי הדבר הזה, שאנחנו פשוט נמצאים בתקופה הכי, הכי קשה שהייתה לעם היהודי לפחות ב-80 שנה האחרונות. וזה נורא בעיניי.
תראי, אומר ראש הממשלה אתמול בהצהרה, ואומרים דובריו, כולל שלזינגר כאן, מה אתם רוצים? צריכים להמשיך למוטט את חמאס, יש מנהרות, יש הסכנות, איך אפשר להחזיר את תושבי העוטף עם סכנות ממש לפתחנו? ולכן צריך להמשיך במלחמה. מה את אומרת על זה?
אני אומרת, תראה, קודם כל אני בדעותיי, עד כמה שזה מוזר, ממש לא שמאלנית יפת נפש. יש בי הרבה מאוד כעס ואני התחושות שלי כלפי החמאס עדיף שאני לא, או כלפי האנשים בעזה, הם לא השתנו אגב, לפני, גם לפני השביעי באוקטובר, אני בדיוק חשבתי את אותו הדבר. אני לא חושבת שזה בני אדם, בעיניי זה מפלצות. אבל אנחנו כרגע דואגים לאנשים שלנו, אנחנו דואגים לעתיד של העם שלנו, הם לא מעניינים אותי בשלב הזה. אני חושבת שכרגע, כל מה שחשוב לנו זה העתיד שלנו, של הילדים שנשארו לי, של הילדים של כולנו. לא ייתכן שאנחנו נסכן את כולם, את החטופים, ופשוט נחליט שאנחנו מוותרים עליהם. בשביל מה? בשביל גחמות של שרים מטורפים, מטורללים, שרוצים להמשיך את המלחמה בכל מחיר, וזה לא משנה להם? אני חושבת שדבר הכי חשוב לנו, כאזרחים, ואגב, בעיניי זה נכון לגבי כל אזרח בכל מדינה בעולם, שאם חלילה יקרה לו משהו, שלא באשמתו, אני לא מדברת על מישהו שסיכן את עצמו והגיע לאיזשהו מקום מעזוי, ובאמת המדינה צריכה להתאבד בשבילו. לא, האנשים האלה נחטפו בגלל רשלנות של ממשלה, רשלנות של אנשי צבא, והאנשים האלה, לא ייתכן שהם מופקרים למותם, לא ייתכן שהם עוברים את העינויים האלה של השנה וחצי האחרונות, בשביל בסופו של דבר למות שם. זה בלתי נתפס, וזה לא בלתי נתפס לתקופה שלנו, זה גם זה משהו שישאר לדיראון עולם. אני חושבת שסיפור החטופים בעזה זה סיפור שחייב להסתיים בצורה כרגע, להחזיר את מי שאפשר, ולא רק בגללם ובגלל המשפחות שלהם שיחזרו לחיים. אני רוצה להאמין שאנחנו כמדינה יכולים להתקיים בצורה, זאת אומרת, אחרי שאנחנו סיכנו את האנשים האלה במשך תקופה כל כך ארוכה, המדינה שלי עושה הכל בשביל להחזיר אותם בחיים, ולא כמו שהיה עם הבן שלי שאחרי חודש כבר החליטו לוותר עליו והקריבו אותו ביחד עם עם הבכיר שהוא היה איתו.
מה, את יודעת, קודם כל אני חושב שכל מי ששומע אותך יכול להזדהות עם הדברים, אבל עלה פה למשל, תרשי לי טיפה להקשות על הדיון הזה, כי הוא דיון קשה, הוא קשה ממילה. עלה פה יוסי יהושע, כתב צבאי, רק בשעה הקודמת, הוא אמר, תשמעו, 700 מטר מהקיבוצים, אתמול חשפו עוד מנהרה, חשפו מטענים, החיים לא יחזור, האיום על אנשים, הוא פשוט איום שהוא עדיין קיים. אני חושב שזה לא רק סיבות פוליטיות בעניין הזה שרוצים להמשיך את הממשלה as is. פשוט רוצים למגר את האויב העזתי.
אני מסכימה לחלוטין, והאיום הזה אכן היה קיים גם לדעתי עשרות שנים לפני השביעי באוקטובר. אנחנו כרגע באמצע עדיין האיום הנוכחי, שזה כבר לא איום, האסון קרה. קודם כל תפתרו את האסון הנוכחי, ואחר כך, בבקשה, נראה אתכם. מונעים את האסון הבא, אבל אנחנו עדיין בתוך אסון נוכחי שאתם חייבים לפתור אותו. מה זה איום? אין פה איום כרגע. זה כבר קרה. זאת אומרת, אנחנו בתוך האיום.
ואתם כותבים במכתב שלכם, הרב קרא נתניהו, יקרינו נחטפו, אל תנסה לחטוף גם את התודעה שלנו, אתה הוא הסרבן שתרפד את הסכם טראמפ, שישיב לנו עשרות חטופים. את באמת חושבת שנתניהו תרפד את המשך ההסכם שיכול היה להחזיר חטופים נוספים?
בוודאי, אני חושבת שנתניהו גם לא ממש פועל מתוך שיקולים שלו, השיקולים שלו כמובן הם לא לפרק את הממשלה, אבל מי שקובע כרגע את מה שנתניהו עושה, זה לא נתניהו, זה השרים, בן גביר וסמוטריץ' וכל החבורה המוטרפת הזאת שם, זה כבר לא רלוונטי מה נתניהו רוצה או לא, הוא רוצה לשמר את הממשלה, הוא יעשה הכל כדי לרצות את החלום של בן גביר, וזה קורה בפועל, והוא יסכן חיילים, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני גם דודה של סמל עמית פרידמן, שנפל לפני שבעה חודשים בח'אן יונס, כלוחם. אני חוויתי את זה גם
החייל החמוד, הג'ינג'ין, אם אני זוכר נכון.
נכון, נכון.
מקסים, זוכר סרטון שלו לפני הכניסה, מקסים.
אז אני מדברת גם, זאת אומרת, המשפחה שלנו חטפה את זה פעמיים. פעם אחת כחייל חטוף, הבן שלי, ופעם אחת כלוחם. אני אומרת, שוב, כרגע אנחנו בסיאו של אסון לאומי, ברמה שלא היה פה עד היום, ואני כמישהו שקרא לו האסון הגדול ביותר אומרת, עזבו עכשיו את הנקמה, וזה לא שאני את יצר הנקמה, יש לי גם, אני הייתי מאוד מאוד שמחה לדעת שכל המחבלים והחמאס ממוטט, תאמין לי, ואני
מאמינים לך לחלוטין, כמו כולם,
אין לי שום חמלה כלפי אף אחד מהבלתי מעורבים שם, גם אני באופן אישי כמובן, אבל אני אומרת שוב, קודם כל, תחזירו את הילדים של כולנו, את האחים והאחיות שלנו, תראו לנו שמה שקרה זה היה אסון חד פעמי, ועכשיו אתם מחזירים, אתם מסיימים את האסון הנוכחי, ואתם דואגים לזה שאנחנו לפחות נדע שאם חלילה לוחם יחטף, או חייל, או אזרח יחטף שוב בעתיד, אנחנו נדע שהמדינה עושה משהו בשביל להחזיר אותו, בשביל לא פשוט להמשיך הלאה ולמוטט ולראות וזה, וכולנו יודעים הרי שהסיפור הזה בסופו של דבר אי אפשר למוטט באמת את החמאס, ידענו את זה גם מהיום הראשון, החמאס זו תנועה שהיא תנועה עולמית, ואני נמצאת כרגע בחול ואני רואה את ההפגנות שלהם גם בחול, זה לא, הרי הם לא ירוצו אחרי כל החמאסניקים בעולם ויחסלו אותם. החמאס יישאר.
אז דוקטור שרמן, אם אני צריך לסכם את הדברים שלך, את באה ואומרת לראש הממשלה, תודיע עכשיו על סיום המלחמה, תודיע עכשיו על הוצאת צהל מתוככי עזה, ונקבל...
תסיים את האירוע הנוכחי, תחזיר את מי שחי בחיים, ואת החללים לקבורה, אבל קודם כל את החיים, תחזיר אותם בחיים. אני לא רוצה לדעת שחלילה, אחד מהאנשים שאנחנו קיבלנו עליהם אותות חיים, אנחנו יודעים שהם בחיים, נהרג בגלל המשך המלחמה המיותרת הזאת כרגע, ואתמול נהרג לנו חייל שוב, וזה עלול לקרות שוב. למה? על מה? על, 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 בגלל החלומות של בן גביר? אני באמת כאילו, אני חושבת שאנחנו חייבים להשתגע לגמרי ולהפסיק את הטירוף הזה כרגע, ואחר כך כמובן ככל והסכנה תימשך, תתחילו אירוע חדש, אבל כרגע תגמרו את הסאגה הזאת, תחזירו את האנשים הביתה, זה הילדים של כולנו. ומבחינתי כל חטוף שחוזר, אגב, כל חטוף שחוזר בחיים, מבחינתי זה איזושהי תחושה של בונה, ניצלה עוד משפחה.
נכון.
ניצלה עוד משפחה, כי המשפחה שלי לא ניצלה.
ואפרופו המכתבים שדובר עליהם, מכתבי הטייסים והשריונאים והחבר'ה מגולני וצנחנים, אתם גם הצטרפתם פורום חיים משפחות להצלת החטופים במכתב משלכם.
כן, אנחנו תומכים, אני חושבת שזה, תשמע, רוב העם אומר את דברו, אני חושבת שכל מי שרואה לנגד עיניו את מה שהוא רואה ויש לו מצפון, הוא לא מוכן ועוד בכל מחיר להיכנס לשגיונות המוטרפים של חברי הממשלה הזאת. האנשים האלה הם האנשים הערכיים של המדינה שלנו, צריך להקשיב להם. צריך להקשיב להם, כי אנחנו בזמנים מטורפים. אני חלילה לא אומרת שכל פעם שיש איזו החלטה אישית של לוחם או חייל או טייס, לא לצאת לקרב בגלל שלא מתחשק לו, זה לא הסיפור. פה מדובר על מטרה שהיא בעצם, אני חושבת על הטייסים שהרגו את הבן שלי, ואולי אני מאמינה שהם לא ידעו שהם הרגו את הבן, זאת אומרת מי ששלח אותם כן ידע, הם לא ידעו שהם הורגים את הבן שלי באותו רגע. איך אתה יכול לחיות עם עצמך אחר כך?
תספרי לנו רק נסיבות נפילתו של בנך.
רון נחטף חי, לא פצוע, ידענו שהוא חי, הוא היה עם חיר הזרוע הצפונית של החמאס, אחמד רנדור, בצפון הרצועה. היה 10 ימים לפני התחלת השחרורים, או שבועיים לפני התחלת השחרורים, בסוף נובמבר הייתה העסקה הראשונה, ששחררו את רוב הנשים והילדים אז. ובעשירי לנובמבר הייתה הפצצה על ה... מנהרה של המחת הזרוע הצפונית של החמאס, מטרה לחסל אותו לפני התחלת השחרורים, כדי ליצור איזשהו סטטוס קבוע בצפון הרצועה. ורון נהרג בהפצצות האלה. כמו שאמר אז ראש המל"ל צחי הנגבי, תהיה דילמה קורעת לב אם נדע שיש חטופים עם בכיר. אז אכן הייתה כנראה דילמה קורעת לב, אבל החליטו בסופו של דבר להרוג אותו, יחד עם הבכיר.
והגופה חולצה, כן?
הגופה חולצה, אני אגב אמרתי את זה גם אז, כשידעתי שרון בחיים, אל תחזירו לי את הגופה שלו. אם הוא מת, תשאירו אותו שם, אל תסכנו חצי לוחם בשביל הגופה של רון. אני לא צריכה את הילד שלי מת, אני צריכה את הילד שלי חי, אני ראיתי אותו חי בסרטונים, אני יודעת שהוא חי, אני קיבלתי עוד חיים ממנו, אני את רון רוצה בחיים. ואגב, אני גם מאוד שמחתי על האישיות שלו, ובאמת, כשהוא היה חטוף, אני ידעתי שהוא יהיה בסדר, אני ידעתי שהחמאס שומר עליו, כמו שאמרו לי, הוא אתרוג, אבל לא חשבתי בכלל, לא חלמתי בחלומות הכי מוטרפים שלי שהמדינה תבחר אחרת, שיש סדרי עדיפויות ויש בכיר ויש חפש ומחליטים מה יותר חשוב. ובשביל זה אני נלחמת עם כולם, כדי שלא יהיה עוד משפחה כמונו. לי זה מאוד חשוב.
דוקטור מאיה צ'רמן, אמו של סמל רון זכרונו לברכה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה, ובאמת שנתבשר רק בשורות טובות. תודה, תודה רבה לך.
תודה
לך.
ובוקר טוב לצורית פנינגשטיין, אמו של רב סמל ראשון במילואים מעוז פנינגשטיין, זכרונו לברכה, שנפל בקרב ברצועה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. ואת שייכת למעל 100 משפחות שקולות שמתנגדות למכתבי הסרבנות, עצירת המלחמה. אני חושב שלא מדובר במכתבי סרבנות, אלא מכתבים שקוראים לעצור את המלחמה ולחזיר את כל החטופים. והכותרת של הדברים היא עצירת המלחמה, סכנה חמורה לביטחון ישראל. מדוע?
כן, קודם כל אנחנו בוודאי רוצים את החטופים, ולא נגד חזרת החטופים, אבל נגד התנהלות שבה אנחנו מפסיקים את המלחמה, אנחנו מסכנים בעצם את מדינת ישראל, אנחנו השבוע, בסוף השבוע נציין את יום השואה, כשאנחנו מדי שנה קוראים לעולם לעוד, ואנחנו רוצים באמת לעמוד מאחורי המילים האלה, ובשביל המילים האלה אנחנו צריכים... אנחנו צריכים להילחם, אנחנו כמובן לא בעד מלחמה, אף אחד, מי כמוני יודע מה המשמעות של מחירי המלחמה, מי כמוני כאוב ומשלם את המחיר היומיומי כשכולם חוגגים עכשיו את הסדר ואת החג, ואני חסרה וכואבת.
אבל מה בעיקר, צורית, מה בעיקר תריד אותך במכתבים שנחתמו? ברק מתעקש שלא היה שם הסרבנות, באמת לא נאמרה מילה לאירוע הסרבנות, מה בעיקר תריד אותך?
המכתבים כותבים להחזיר את החטופים גם במחיר הפסקת מלחמה, לא דובר על סרבנות.
נכון, אבל כל העידוד הזה, כן, אבל הקריאה, בכלל הנוכחות של עצירת המלחמה ונגד המלחמה במרחב הציבורי היא הולכת וגוברת, אנחנו נגד המלחמה, נמאס לנו כבר מלחמה, אנחנו מותשים מהמלחמה, ואני שותפה באמת להרגשה הזאת. אבל כל עוד לא השגנו את יעדי המלחמה, אנחנו חלשים, אנחנו עומדים מול כוחות הרשע, ואנחנו לא יכולים להתגונן. אני מאוד מאוד כואבת את מה שקודמתי סיפרה, אבל היא מאשימה את האנשים הלא נכונים. מלחמה היא דבר מאוד לא סטרילי, בטח מול אויב כל כך ציני, שמשתמש באזרחים, בילדים, אנשים שהוא חטף, אבל בסוף ברור מי הרע ומי הטוב, ואנחנו במלחמה נגד...
זה אין ויכוח לאף אחד מאיתנו מי הרע ומי הטוב.
אבל המשמעות של עצירת המלחמה היא סכנה קיומית, כי מעבר לגדר האויב מתחמש,
וכל מצפתו היא
להרוג אותנו בשנייה הבאה שאנחנו מפסיקים, אנחנו יוצאים ונסוגים מרצועת עזה, היא ברגע הבאה מתחמשת, ושוב טילים על אזור העוטף, ושוב אנחנו מגיעים לאתמול.
צורית, אבל בואי אני אגיד לך, תדעת, יגידו לך גם שהדבר חל גם בדיוק באותו דבר בגבול הצפון. גם מעבר לגבול, ויישובים מצמודי גדר יש לכל האורך, גם מעבר לגבול, יש שם מחבלים, מחבלי חיזבאללה, שחלק מהם הרבה הרבה יותר מסוכנים מאנשי חמאס, ושם ישראל כן הלכה להסכם הפסקת אש, וכן לא יצרה אזור חיץ.
אני חושבת שזה מאוד מסוכן, ואני חושבת שהרבה מאוד מהתושבים לא חוברים.
אז למה שם?
תקל על זה יישובי הצפון, יישובי הצפון לא חזרו לעצמם. אני באמת חושבת שמלחמה שבה אתה לא מכריע את אייב, אתה מחזיר את התושבים למצב מסוכן.
כן, אבל צורית, עד מתי? אנחנו בעומת שנה ושבעה חודשים מפתיחת המלחמה.
תקשיב, אני בעצמי, אני לא יכולה לדבר, אני באמת אחת אני אחת החותמים, אני לא יכולה להזדהות עם כל מה... זאת אומרת, אני לא מדברת עכשיו בשם אף אחד, אני מדברת רק בשם עצמי. ואני חושבת שכל המצב, הכל מאוד מסכם אותנו, כל עוד לא הכרענו, כל עוד לא הגענו, אין כזה דבר עד מתי. גם לי נמאס מהמלחמה, נמאס לי אתמול ושלישום. אני מבקרת את כל ההתנהלות של המלחמה, אני לא אעשה צבא, אני אישה קטנה מאוד, ומאוד מתוסכלת ומאוד כאובה עד העצם, וגם אני רוצה שזה ייגמר, אבל זה לא יכול להיגמר ככה. לא מעניין אותי מתי זה ייגמר, אלא איך זה נגמר.
כן, אבל יגידו לך, את יודעת שגם ביהודה ושומרון, מאז המבצע הגדול של חומת מגן ב-2002, יש מלחמה מתמשכת, סזיפית, עקבית, נגד...
שגם היא מתנהלת, לא נכון, שגם היא מתנהלת, באופן שאני מבקרת אותו, ועדיין, אני לא יכולה לצאת משם.
כלומר, את אומרת שגם נגד המלחמה ביהודה ושומרון, את חושבת שזה לא נעשה בצורה נכונה?
אני חושבת שזה כל הזמן נעשה בכפפות של משי, שכל הזמן מסתכלים לצדדים מה יגידו, שכל הזמן הם משתמשים שוב באותן שיטות נלזות של שימוש באוכלוסייה אזרחית, ואנחנו כל הזמן מתחשבים.
ומה צריך לעשות? ומה את היית עושה אחרת?
אני חושבת שפשוט אנחנו צריכים קצת להוריד את הכפפות, כדי להכריע את האויב, כל עוד אומרים את הראש, כל עוד אני רואה תהלוכות בג'נין ובשכם, אז אני מבינה שאנחנו לא בשליטה. כשאנחנו לא בשליטה, אז אנחנו בעמדת הקורבן, וזה יקרה עכשיו או מחר. ואני לא אוכל להגיד לילדים שלי, לעולם לא עוד. אני לא יכולה להגיד את זה, אני לא יכולה לעמוד מאחורי, מדינת ישראל לא יכולה להבטיח כזה דבר, כי זה לא רק ש... זה לא לעולם לא עוד, זה פצצה מתקתקת שעומדת פה מאחורי הגבול, קרוב.
צורית, אני רוצה
לצפי לנו. ואנחנו חוזרים לשישי באוקטובר, מה?
אני רוצה לצפי לנו על מעוז בניך הבכור.
מעוז היה ילד מרשים, גבוה, קריזמטי, מתוק, מלא חיים, אהוב, תמיד מוקף ואוהבים. בכיפים. אישי אחריו, אישה ותינוקת.
איפה הוא נולד בתלמון?
גדל בתלמון.
כן.
כן.
אלמנתו התארסה השבוע.
אלמנתו כבר התארסה.
התארסה השבוע ביום שלישי, אנחנו שמחים מאוד איתה. וואו. זה מאוד משמח אותנו.
יש להם ילדה בשם, יש להם ילדה משהו בשם טנה, נכון?
נכון.
וואו.
כן, היא נולדה ערב פרסת הביקורים, שהיא הייתה פרסת השבוע, והם כל כך קיבלו למלא את הטנה, והיא תהיה כלי לשפע ואור. אנחנו עדיין מתפללים שהיא תהיה כלי לשפע ואור, אבל עכשיו הכל הרבה יותר מאתגר.
הוא נפל ב-19 לדצמבר 2023.
זין בטבת, נכון.
כן, זין בטבת, בן 25 היה בנופלו, קצת הוא נפל, איפה הוא נפל?
הוא נפל בג'באליה. תוך כדי פעילות שוטפת, הוא היה חייל בחטיבה 55 של חטיבת הקומנדו במילואים. תוך כדי הפעילות שלהם הסתבר שהותרו גופות חטופים במבצע הזה. ובזכותו ובזכות חבריו הובאו לקבר ישראל 5 גופות. הם כיתרו את האזור.
מדהים, מדהים,
מדהים.
הוא נפגע מ-10,000.
כמה נהרגו באותה תקרית שחילוץ הגופות?
רק מעוז שלי באותו יום.
באותו אירוע, כן.
באירוע הזה רק הילד שלי.
צורית פנינגשטיין, אמא של מעוז, תודה רבה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
טוב, בינתיים אנחנו שומעים על נפתלי בנט שהושפז בבית חולים, חש ברז, רק בריאות, רק בריאות, ושזה משהו כליל ושהוא יחזור לאיתנו. מה, פרסומות ונחזור? יאללה, פרסומות.
עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1-2.
יש לי איזה נושא כיף לסיום, אתה רוצה משהו לפני זה אחר? לא מימונה, לא מימונה.
אני לא בעד כיף, אני בעד קסח.
לא, יש לי קסח אבל לייט. מרב מיכאלי.
כן.
סיפור.
למה, תשמע, תפרגן לה.
אני כתבתי על זה טור שחטפתי עליו הרבה.
שמה?
לא, אז מה ליבותי שאתה לא קורא את הטורים שאני כותב בישראל היום, אבל תראה, בגדול...
יש לי זמן, בסדר.
אתה עברת לטוויטר, אתה קורא רק בטוויטר, לא קורא מה שלא, אבל העליתי את זה גם בטוויטר, קקר.
ראית כמה לייקים קיבל הציוד של גדעון סער? קרבו ל-6,000 לייקים.
אבל אחי, בוא, להיות היום... אני מקנה בך, להיות היום רלביסט בטוויטר, זה כאילו הדבר הכי קל בעולם... לא, דרך אגב, היו תקופות... התקופות של להיות כאילו בצד השני היה, נגיד שנפתלי בנט היה ראש ממשלה.
יש הרבה כאלה כמעט לנתניהו.
תקופת הפריחה של, רגע, שיחת טוויטר.
יש כאלה הרבה, אבל יש כאלה הרבה. תראה, אמרתי לך, אני הייתי עורך המון שנים. שכתבתי בערך 1.5 מיליון טקסטים. אני יודע, זה ערך מוסף בטוויטר, אני יודע לנסח מסר, אני יודע לכתוב טוב, מידע יש, יכולת ניתוח יש, אלה התנאים שעושים את הערך המוסף בטוויטר, כי יש הרבה אנשים שלא אוהבים את נתניהו בטוויטר, אתה לא רואה...
לא ככה, זה תקופה כזאת, דרך אגב, הייתה
פרוחה. כולם מקבלים אלפי לייקים ועשות אלפי צפיות?
שנייה, כשנפתלי בנט היה בשביל...
בתור פרח טוויטר?
אפילו בקליל הוא לא נתדבר. שמישהו יאהב אותי כמו שסרי אוהב להגיד פרח טוויטר. זה אירוע מאוד מאוד אקטואלי, תקשיב. הרי האמוציות עכשיו הן כאילו ברמות מפלצתיות. למשל, הימנים היה תור הזהב בטוויטר, כשלפיד ובנט... זה אתה יודע, זה כמו היציאה להפגנות. למה היום ימין לא יוצא להפגנות? למה הימין לא יוצא... כי הוא בשלטון, הוא חושב ככה.
אתה טועה, נתן לי דוגמה. לא, אבל זה לא דעה, יש עובדות. בשנת 2022 היה את הסיפור של הרוגלות. אני אומר לך את זה, גם כתבתי על זה אפרופו. ונתניהו לקח את זה כנושא, כאיזה קמפיין, אמר, אני רוצה לארגן הפגנה. תקשיב טוב, 3 שבועות, אני אומר לך את זה ממידע, ישבו על ראשי סניפים, על ראשי ערים, על פנו לחרדים, ניסו לארגן הפגנה, בדרישה להקים ועדת חקירה...
אתם באים להנחתה, אחי.
רגע, בדרישה להקים ועדת חקירה... על עניין הרוגלות של המשטרה, כן, סתם, זה במערת אגב, תבין, ועדת חקירה לטבח, לא, לרוגלות, כן. הצליחו במאמץ רב, עם אוטובוסים על חשבון הזה, בוא, לוגיסטיקה שלמה עם בנרים יקרים, עם שלטי חוצות, בקושי 4,000 איש הגיעו להפגנה שהליכוד ונתניהו ארגנו, והם היו באופוזיציה, הם היו באופוזיציה.
אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אני בדעה שהימנים, במיוחד אחרי מה שאנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות, הימנים סמרטוטי רצפה בכל מה שקשור ליציאה לרחובות והפגנות. הרי מה היה פה? תראה למשל רק סוגיית הללכת אחרי פוליטיקאים. הרי אז, בממשלה הקודמת, עמדו איזה פקקת 20 אנשים מחוץ לבית של ניר אורבך, דיברו, הלחץ מטורף, איזה לחץ מטורף, שעידית סילמן וניר אורבך לא יכולים לעמוד בו, לחץ מטורף. 300 מטר, איזה פקק תועל מחוץ לבית של אורבך, אף אחד לא רדף אחרי אף אחד, היה איזה אירוע שאולי כן היה או לא היה שמישהו תקף את עידית סילמן, אולי, גם עד היום אף אחד לא בטוח שזה באמת קרה, אחד, הימנים לא יודעים לעשות מחאות כמו שצריך, תראה עכשיו, עד כמה כסף, כמה כסף למודעות, מה זה, כל המדינה, קטר, מימון קטר, בוא נעשה מיליונים על גבי מיליונים, האנשים שרודפים אחרי ניר ברקת בארצות הברית.
לא רק מיליונים,
לא משנה, רגע,
תגיד מילה טובה, גם אם אתה מתנגד, גם אם אתה מתנגד,
רודפים אחרי ניר ברקת בארצות הברית, נוסעים לחול, זה יש משמע, יולי אדלשטיין, שיקלי, קיש, בוא נה, ככה עושים מחאה כמו שצריך, ימנים פריירים, עלובים, לא יודעים לעשות מחאות, אני רק מקווה בשביל הפוליטיקאים מהצד השני, שזה לא יתהפך על הממשלה הבאה, כי מה שעושים עכשיו לפוליטיקאים, וואו וואו וואו, אך אמרו, הוא לא יצליח לעבוד בלחץ, ניר אורבך, על הפקקת ארבע אנשים ככה בועל. חבר'ה ימנים, הלו, תלמדו, ככה עושים מחאות, שורפים את הילון על הראש לכם, אז מה אם לפני 20 שנה, היועץ המשפטי המכניס ככה אנשים לכלא, אז מה היה רצה להכניס אנשים 20 שנה? שורפים את הילון, סרבנות, שורפים את המדינה, מוציאים כסף, מאות מיליונים, ככה עושים מחאות.
יהודה, אתה חוזר על עצמך.
אתם סמרטוטים, ימנים, אתם סמרטוטים.
אתה מדבר כאן על כסף, אתה יודע, זה לא רק כסף, זה בעיקר אנשים שלוקחים דגל, אף אחד לא מוציא אותם, אף אחד לא מסיע אותם, אף אחד לא משלם להם. רגע, רגע.
השלטים זה מאיפה?
רגע, אני מדבר לך על אנשים...
והשלטים מאיפה?
אני לא מדבר על זה.
וכל התקשורת שמגויסת מה?
תקשיב רגע מה שאני אומר. יש המון, המון ישראלים שאף אחד לא מוציא אותם ואף אחד לא משלם להם. הם לוקחים דגל, הם לוקחים שלט שמכינים בבית ויוצאים להפגין.
אתה מאמין לעצמך, סרי?
בוא, זה, יש לי חברים שם.
אתה מאמין אבל לעצמך שזה לא מחל שמושקעת כמו שצריך?
אתה לא, אתה לא, אתה...
לא הבנתי מה אתה אומר. ישראלים יצאו עם דגל, בסדר. 5,000, 100,000 יוצאים דגל.
בוא, תפסיק
להפריע. מה קורה עם כל המשאבים?
תפסיק, אז אני מסביר לך בפעם המיליון. המחאה הזאת ברובה מוחלט, אל תנסה לצבוע אותה בכסף עניינים, היא מחאה אותנטית, אני מכיר כחלק גדול מחברים שלי הולכים לשם, קמים, לוקחים אף אחד, זה אנשים שאתה לא יכול להזיז אותם סנטימטר, לאף לא נולד האדם שיזיז אותם סנטימטר, הם קמים, יוצאים מהבית, מוצאי שבת, מתי שאומרים להם, ירושלים, תל אביב, עומדים, גשם, חם, עושים את זה, אל תנסה לרמז, שכל המאות אלפים,
מטורף הגייז לייטינג הזה עכשיו,
כל המאות אלפים שיוצאים, ביניהם רובם המוחלט, פטריוטים ישראלים, אוהבי המדינה, שירתו שירות משמעותי, משלמים מיסים, אתה לא יכול להפוך את זה לאיזה משהו שמישהו לקח אותם ומישהו אמר להם. אמרתי לך, חלק מהם אני מכיר באופן אישי, הם עושים את זה, זה אנשים שלא תצליח להזיז אותם. ולכן המחאה הזאת נגד הממשלה, בכל הסיבות שמועלות באותן הפגנות, היא מחאה אותנטית, היא מחאה רצינית, היא מחאה אזרחית.
אני כועס על הימנים שלא יודעים לעשות מחאות. אני, זה כל מה שמכיס אותי. אני דרך אגב גם כועס על היועצת המשפטית לממשלה, שאכיפה בררנית שם על טורבו בין הפגנות לאז, הפגנות אחרת, אבל אם חג היום, ויש חג היום, בכל זאת, אפשר איזה כמה צלילים ככה לסיום,
טוב, אין, בוא,
תן לנו, בוא תתחיל, דבר על הצלילים, דבר.
שלזינגר, באמת...
דבר, דבר, תן לנו. חד פליל. אופה.
מי אתה?
יפה, לא, זה...
תפורסם.
תן לי חתימה, תן לי חתימה, תן לי חתימה.
טוב, אז לכל המימונה, תן לי חתימה טיפקס. שיהיה חג שמח לכל החוגגים, רק טוב, ושיהיו לנו, באמת, שיהיו לנו סיבות לחגוג.
תן לו חתימה. הוא עוד לא בגן, תראה עדיין ילד הוא בא מרחוק, תן חתימה לנכד הוא בא מרחוק, תן חתימה לנכד הוא עוד לא בצהל, תראה עדיין ילד
חושב שאתה עשר.
הוא חולה עליכם, מחזיק את כל הדיסקים.
הדימר.
הוא לא מזייף אתכם ולא את פי שלושים. הוא אוהב אותך וגם ראה את הסרט.
כל התוכניות רואה, חושב שאתה עשר, שאתה עשר, שאתה עשר. תן חתימה, תן לי גם תמונה עם החתימה. תן לי חתימה ותתן לי גם תמונה.
תן לו גם תמונה עם החתימה.
תן לו חתימה ותתן לו גם תמונה. אשתי חולה עליך, תלתה אתמול את הפוסטר.
אשתו קרועה עליך וגם על קווין קוסטר.
תלתה לי משקפי חלל, השיר שלך כל בוקר.
אתם
קוראים מדהים, את הקלף
חזק
יא ג'וקר.
למה
ההופעה
כזאת עולה כל כך ביוקר?
אתם קוראים מדהים, את הקלף חזק יא ג'וקר. למה ההופעה כזאת עולה כל כך ביוקר? כל כך ביוקר, כל כך ביוקר. בת יטלית, תן לי נשיקה עם החתימה. תן לי חתימה ותתן לי גם תמונה.
תן לו נשיקה עם החתימה.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, סטף קורנס, אילי זק ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל אורי דבש, עידו טבעי ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. תודה רבה, שיהיה לך כל טוב, שתהיה אחלה ממירה
לשני בנט אותך.
ולכל חולה ישראל, תודה רבה רבה.
תן לי מיקרופון.